סייעתא דשמיא, אנחנו נלמד בדף היומי מסכת בבא קמא, דף נ"א, אנא השם הושיע נא. ואנחנו מתחילים בדף נ' עמוד ב', איפה שעצרנו אתמול, שמונה שורות מלמטה, נן, שמונה שורות מלמטה לפני השורות הרחבות. אז נן היו פחותים מעשרה טפחים. אז בעזרת השם, היום בלילה הצרה בטבת, נבקש הימים האלו יתהפכו מהר ליום טוב, ובעזרת השם שיבוא משיח צדקנו ייבנה בית המקדש, בעזרת השם.
אמן.
אז אנחנו מתחילים את השיעור, עוד פעם נון עמוד ב' למטה, שמונה שורות מלמטה תנן. אז אנחנו פה באמצע עניין. אנחנו למעשה למדנו משנה אתמול בעמוד הזה, בנון עמוד ב', יש פה את המשנה, ואז הבאנו מחלוקת של רבי שמואל, בנושא של בור. אנחנו נמצאים באמצע הנושא של בור, באב נזיקין בור, שהתורה מחייבת מי שחופר בור, ואיזה, למה התורה חיבה? לפי רב, בור שחיבה עליו תורה זה דווקא שהנזק בא בגלל אבלו, זאת אומרת האוויר חם של הבור, ולא לחבטו, לא לנזק שבא מכוח חבטה שהוא נפל וקיבל חבטה. שמואל אומר מה פתאום? לאבלו גם, אבל כל שכן לחבטו. ועל כל פנים, מי שחופר ויש נזק של אבל הבור, אז גם לפי רב וגם לפי שמואל, אז בא לבור חייב, כמו שכתוב בפסוק. אז עכשיו הגמרא הולכת עכשיו לקשות קושייה הזאת, הולכת להיות גם לרב וגם לפי שמואל. נן, למדנו במשנה שלנו, היו פחותים מעשרה טפחים, אם החפירות שכל הבורות שם שמופיע במשנה, היו פחותים מעשרה טפחים, ונפל לתוכו שור או חמור ומת, אז כתוב פטור, כרגע שזה פחות מ-10 טפחים, אז אנחנו אומרים שהוא לא מת בגלל החפירה של הבור. אבל כתוב, ואם הוא זג בו, אם קרה נזק, אז פה כן חייב, כי נזק כן יכול לקרות פחות מ-10 טפחים. עכשיו, לכאורה, נפל לתוכו שור חמור ומת, פטור. מה הייתה? מה הסיבה שאני אומר, שאם הוא, אם זה היה בור פחות מ-10 טפחים עומק, אז בא לבור פטור, למה? לכאורה לאו, משום דלס בחבטה. כי פחות מ-10 טפחים, אפילו שיש שם אבן, אבל בגלל שאין שם חבטה, אז אנחנו אומרים שבעל הבור לא אשם, כאילו הוא רק היה גרמה, גרמה בנזיק פטור, ולכן פטור. נו, אבל אבל יש. אז אם ככה, יש לנו פה קושייה. עכשיו, באבל אמרנו שגם רב וגם שמואל סוברים שחייבים. יש לנו פה קושייה גם על רב וגם לפי שמואל, שאנחנו רואים שחיוב החופר זה רק מטעם חבטה, לא מטעם אבל. ותארץ את הגמרא, מה פתאום?
קושייה
אתה
רב.
החלטת,
קושייה
לא?
רב.
מה? גם לשמואל, כי שתיהם אומרים שבאבל חייבים. כל המחלוקת שלהם, של רב ושמואל, זה על חבטה. אבל באבל, לפי כולה על מה חייבים. אז פה אנחנו רואים שאם יש אבל ואין חבטה, פטור. אז זה קושייה על שתיהם פה.
נכון.
תארץ את הגמרא, מי החליט לך, למה אתה מקשה, שבור פחות מ-10 טפחים, למה אני אומר פטור? כי יש אבל ואין חבטה, ופה אנחנו רואים שהעיקר זה חבטה. מה פתאום? בור שאין לו עומק של 10 טפחים, גם אין אבל. אין אבל, אומרת הגמרא, לא, משום דלס ביבלה, וכל שכן שאין חבטה, אבל אין באמת את שתיהם. באמת, באמת, בור שבור שבור שפחות בעומק 10 טפחים, אין לא אבל ולא חבטה. שואלת הגמרא, אי אחי, אם אתה אומר שזה תם הפטור, כי אין שם את שתיהם, אז שואלת הגמרא, למה אם הוא זג בו חייב? אז למה בנזק, אם קרה נזק לשור או חמור, כן בא לבור חייב, אבל אז ביבלה, אז מה? תארץ את הגמרא, לא, אמרה, אין אבלה למיטה. בעומק פחות מ-10 טפחים אין מספיק אבל בשביל שהבלחה ימות. אבל ויש אבלה לנזקין. אז אכן, אם קרה נזק, אני אומר שאתה כן אשם. כי אבל לנזקין כן יש. יש איזשהו חום. חום שיזיק יש. חום שהבלחה ימות אין. אז אכן אני אומר ככה, אם זה קרה שם הנזק, אז אתה עשית את הנזק. אם קרה שם מוות, פה אני אומר שהוא לא מת מזה, כי אין אבל למיטה. אבל באמת, אבל, ואם ככה מתורץ גם לפי רב ולפי שמואל, כי הרעיון פה זה האבל, ולא החבטה. טוב, עכשיו הגמרא מביאה פסק דין שרב נחמן פסק בהלכות טריפה, ומהדבר, מהפסק דין של רב נחמן, הגמרא הולכת להקשות מהמשנה שלנו, ולכאורה יצא, מה, כל פנים עכשיו, יצא שרב נחמן חולק על המשנה שלנו. עכשיו, אנחנו יודעים, יש גמרא במסכת חולין דף מ"ב עמוד א', שם כתוב ככה, שם כתוב 18 טריפות בבהמה. אחת מה-18 טריפות בבהמה נקרא נפלה מן הגג. נפלה מן הגג, זה נקרא שם החשש של ריסוק איברים הפנימיים. מה זה נקרא חשש ריסוק איברים הפנימיים? זאת אומרת, אפילו שאנחנו בעיניים שלנו לא רואים שום מכה, שום מכה, אבל מה? אם היא לא יכולה לעמוד על הרגליים שלה, אז יש לנו חשש שיתרסקו האיברים הפנימיים שלה ונטרפה. אבל מה? כתוב שם מסכת חולין, אם אתה תלמד מסכת חולין, הבן אדם יכול למלא לדברים להרוויח, כל מסכת אפשר להרוויח. אבל אני עושה את זה, שאם הבעל חי הזאת היא שעתה 24 שעות, זה נקרא מעת לעת לפני שהיא שחתה, אז היא כן תהיה קשרה. זאת אומרת, אם אתה הולך ושוחט את זה מיד, חשש ריסוק איברים, ואמרות שאתה לא רואה, התרפה. אם היא שעתה 24 שעות מעת לעת, אז אחר כך שחטת על ידיים שרדה, אז היא קשרה. ככה כתוב מסכת חולין. עכשיו תראה סיפור שהיה, ותראה מה רב נחמן פסק, ונראה מזה קושיה למשנה שלנו. מספר את הגמרא, הוא תורה, היה איזה שור, דנפל להריסה דדלאי. אריסה דדלאי, אריסה זה נקרא אמת, אריסה דדלאי זה נקרא אמת המים. עכשיו, זה, למה זה נקרא אמת המים? כי בדרך כלל זה היה גובה אמה ורוחב אמה. אז לכן תמיד זה היה נקרא אמת המים, כי בדרך כלל אמת המים היה גובה אמה ורוחב אמה. שור נפל שם על אמת המים, עכשיו כמה זה אמה? שישה טפחים, אין שם 10 טפחים. כי אריסה דדלאי זה נקרא, דדלאי זה נקרא שהיו משקים את השדות. כל פנים שם היה אריסה דדלאי, אמת המים זה עומק רק 6 טפחים. בקיצור, איך שזה נפל, הבן אדם, הבעל הזה, בעל השור לא למד מדי מלא, הלך, ושחטי מרי, הבעלים שחטו אותו מיד, לא חיכו 24 שעות. אחר כך בא לשבעים לשאול את רב נחמן, האם יש פה חשש של ריסוק איברים הפנימיים או לא? אז אומר רב נחמן, בטח, תרפי רב נחמן, רב נחמן אסור לך לאכול את זה, למה? בגלל טריפה לפעולה. אז אם ככה זה חשש ריסוק איברים פנימיים, אז לכן אנחנו אומרים, אז רב נחמן פסק שזה טריף. אמר רב נחמן, איש הקיל מרי, דאי תורה, נון עמוד ב' למטה. אמר רב, ברוכים הבאים. אמר רב נחמן, איש הקיל מרי דאי תורה, אם הבעל השור הזה היה לוקח כמה דקים לך, זה נקרא כף קמח, כאילו היה לוקח צידה לדרך, ואזל תנא בי מדרשה, היה הולך לבית המדרש לברר אצל החכמים לפני שהוא רץ לשחוט את זה, אז הוא היה מרוויח. למה הוא היה מרוויח? כי מה היו מורים לו? היו מורים לו את ההלכה, שאם שעתה מעת לעת כשרה, ואז מה היה יוצא? שהוא היה מחכה 24 שעות, ואז לא הפסיד לתורה, זה שווה כמה קבה, הוא לא היה מפסיד את השור ששווה כמו כמה קביים של מלח. אם הוא, הבנת, הוא היה משלם רק כמה שקלים בשביל הוצאות הדרך שלו את הלחמניה על הדרך, ואז היה הולך שומע הלכה, אז יכול להיות שאם בעל חי הייתה שורדת 24 שעות, הוא היה קשר. ופה הוא הפסיד, בעל חי, את השור הזה שווה הרבה יותר מכמה, כביכול הוא אומר לו, חבל שהלכת ושחטת את זה מיד ולא ביררת את ההלכה, שאם היא שעתה 24 שעות לפני השחיטה, היא שרדה, זה כן קשר, כך רב נחמן אמר.
אבל זה סותר מה שאמרתי מקודם.
ופה רבי יואב, אנחנו כבר מסכמים, על מה? אז מה אנחנו רואים מפורש? כסבר רב נחמן, יש חבטה מפחות מ10. כי אם אני אומר, כמו המשנה שלנו, אין חבטה פחות מ10, אז מה אמור להיות הלכה? אריסה דדלאי, כמה זה אמת המים? אמת המים זה 6 טפחים. 6 טפחים, הבהמה אין פה שום ריסוק. לא אמור להיות שום ריסוק, כי רק ב10 יש ריסוק איברים. אז מזה שרב נחמן פסק שכן חשש של ריסוק איברים, הוא כן הטריף את הבלחי שנפל שם על אריסה דדלאי. אז פה אנחנו רואים שרב נחמן חולק על המשנה שלנו, ורב נחמן סובר, שאפילו ב6 טפחים יש כבר חשש של חבטה, ויש, כן, הרי טריפה זה רק קשור למוות, לא לנזיקין. זאת אומרת, פה האלמה מסיים את הגמרא, כסבר רב נחמן, יש חבטה אפילו שעלולה ללמית בפחות מ10. אז אנחנו נסכם דקה מה שזה, לא התקדמנו כמעט כלום. מה שהתקדמנו למעשה, אנחנו ראינו במשנה שלנו, אנחנו ראינו שאיזה בור חייבים, לכתוב במשנה שלנו, בור חייבים, בור של 10 טפחים כתוב למוות, זאת אומרת, אם היה בור פחות מ10 טפחים, והבעל חי שלו הוא נפל, ומת,
לא בטור,
אבל בנזיקין כן חייב, איך סיכמנו את זה? כי בור, כמו שהגמרא אמרה מקודם, בור שאין 10 טפחים, אין שם לא אבל וכל שכן לא חבטה למוות, אז ככה לפי כולה אלמה, ולנזיקין כן יש. אז לכן אם הוא מת, אז גם לפי כולה אלמה, אבל זה לפי כולה אלמה, גם לרב, אז רגע שאין אבל גם למה, אז פטור. ואם בנזיקין, אז
הוא
חייב. פה אנחנו ראינו עכשיו סיפור. שרב נחמן פסק שבעל חי שנפל אריסה דדלאי, שזה סך הכל עמת המים ל6 טפחים, והוא כן הטריף מחשש ריסוק איברים. אז פה הגמרא מסכמת, לכאורה רב נחמן לכאורה חולק על המשנה שלנו, והוא סובר שגם פחות מ10 טפחים, פה היה סיפור של 6 טפחים, גם כן עלולה להמית, אז כנראה רב נחמן חולק. בסוף אנחנו נראה קושיות ואז נראה את המסקנה. אבל כרגע ככה, מגיע הגמרא, הולכת להקשות על רב נחמן במשנה שלנו, מיד על רב נחמן. אתי ואירה, אבל לרב נחמן, הנה במשנה שאנחנו למדנו, היו פחותים מ10 טפחים, למדנו שאם החפירות היו פחותים מ10 טפחים ונפל לתוכו שור חמור ומת, פטור. מה היא טעמה? לאו משום דנס בחבטה. כי אין חבטה שממיתה בעומק הזה. אז למה הטרפת הטרפת את הבמה שנפלה לעומק 6 טפחים? ככה הגמרא שואלת על רב נחמן. אנחנו אומרים לנון א' עמוד א', נון א'. אז אומרת הגמרא, מתרץ הגמרא, לא. לא בגלל שהם מוכב אתה פטור, אתה יודע למה? משום דלסבי, אבלה. עכשיו, מה אנחנו הרווחנו פה? אז ככה, הוא סובר, בנושא של נזיקין הוא סובר כמו רב. מה הרעיון בנזיק, בבור? רק אבל ולא חבטה. עכשיו, חבטה באמת, לא בגלל חבטה אנחנו אומרים במשנה שהוא פטור, רק בגלל שאין אבל. אבל חבטה יש. זאת אומרת, רב נחמן יתרץ לך את
הפסקה. הוא סובר בכל מצב יש חבטה.
הוא סובר שפחות מ-10 טווחים יש חבטה
לעמית,
רק אין אבל לעמית.
כן.
עכשיו, בנושא של בור במשנה שלנו כתוב שהוא יהיה פטור אם הוא מת, כי הוא סובר כמו רב של אבלו ולא לחבטו. עכשיו, איפה הוא סובר? רק בנזיקין, בהלכות בור הוא סובר ככה. אבל מבחינת טריפות, ברגע שיש חבטה, אז אנחנו כבר אומרים בור פחות מ-10 טווחים, מה שלמדנו במשנה שאם הוא מת הוא פטור, אתה יודע למה? לא בגלל שאין חבטה, יש חבטה. רק למה פטור? כי אין אבל. והוא, אני סובר כמו רב שכל החיוב בבור זה לאבלו ולא חבטו. אבל חבטה יש. אבל בגלל שיש חבטה, בגלל שיש חבטה, אז אנחנו בהלכות טריפה, אנחנו מסתכלים על החבטה. אז לכן אנחנו אומרים שאפילו פחות מ-10, בהבלחה יתערף. אבל בנושא במשנה שלנו, שאני פוסק כמו רב לאבלו ולא חבטו, לא, אז אם ככה, כל המקומו בא בשלום. שואלת אמרה את הקושיה, אי אחי, אם אין אבל, אם הוא זג בו חייב, למה? לס ביבלה, למה בנזק כן כתוב במשנה שחייב? תרץ אמר לאין. אמר לאין, לא, ככה, אין אבל למיטה, ויש אבל לנזיקין. זאת אומרת, למיטה אין אבל, אבל לנזיקין כן יש אבל. אז אם ככה, כל המקומו בא בשלום. זאת אומרת, רב נחמן מסתדר. רב נחמן אומר עוד פעם, מה עכשיו חידשנו עכשיו בתקיעות ככה? שפחות מ-10 טווחים יש חבטה, כמו שראינו בסיפור שהוא טרף. אבל באבל למיטה אין אבל למיטה, ובבור הוא פוסק כמו רב, ולכן במשנה שלנו אמר שאם הוא מת פחות מ-10 טווחים פטור, למה בנזיקין חייב? כי הנזיקין כן, כי לנזיקין כן יש אבל לקבל מכה מהאבל פחות מ-10 טווחים בבור. טוב, אז מפה מגיע הגמרא, מוסיפה להקשות עוד קושייה על רב נחמן ממשנה במסכת סנהדרין אייטיבל. למדנו משנה במסכת סנהדרין, כתוב שם ככה, בית הסקילה, הבית שמהגג שלו היו מפילים את כל אלו שהתחייבו סקילה בבית דין, כמה זה היה גבוה? היה גבוה שתי קומות של אדם בינוני, ותא נעלה, על זה למדנו בברייתא, וקומה שלו, פלוס קומה של הנסקל בעצמו, הרי כאן, אז כמה היה נפילה מכמה גובה? 2 פלוס 1, הרי כאן, 3. כמו שכתוב במסכת עירובין, שגובה של אדם בינוני, כמה עמוד זה? 3 עמוד, אז ביחד יוצא 18 טפחים. ככה יוצא, כתוב שם במסכת עירובין ביחד החשבון, על כל פנים 3 קומות. אומרת הגמרא על רב נחמן, ואיסא על כדעתך יש חבטה, שהיא חבטה שממיתה, יש גם כן בפחות מ-10, אז למה לכולי, למה מצריך את כל הרשימה הזאת? הרי מספיק אפילו להפיל אותו מגובה, פחות מ-10 טווחים.
כן.
לפי שיטת רב נחמן, חבטה למוות, יש פחות מ-10 טווחים.
כן.
אז למה אתה צריך את כל הגובה הזאת, שאנחנו אמרנו שזה מגיע ביחד ל-18 טווחים?
זה תעמיך, נעביד 10.
כן. אז שואלת, רגע, אני לא מבין אותך, אתה מקשה רק עליי, שאני סובר שיש חבטה פחות מ-10 להעמיד. ואתה כאילו סובר שמה שרק 10. נו, אדם צריך 18, אז לשיטתך תעשה 10. למה? לתעמך, לא אחד שתעמך, זה לא קשה, אומר לו רב נחמן, גם כן, נעמד 10, כי אתה מודה ב-10, אתה מודה אליי שיש חבטה, אתה קולט אליי פחות מ-10. אז למה אתה לא מקשה על עצמך, למה עשו 18? אלא, אומר לו רב נחמן, חייבים להגיד, ששם יש טעם מיוחד, למה עשית גובה כזה גבוה. אלא חייבים להגיד כרב נחמן, שיש שם את הסיבה היחידה, טעם מיוחד, דאמר רב נחמן, אמר רב ברבו, אמר קרא את פטור בפרשייה, פרשת קדושים, ואהבת לרעך כמוך, שמה? ברור לו מיטה יפה. אתה רוצה שהוא ימות מהר? אז לכן ברור לו מיטה יפה. נראה לי ירושלמי מתרץ, הירושלמי מתרץ על הקושייה עוד עירוץ, שבן אדם יודע שהוא הולך למות, הרי סקילה, הנסקל יודע שהוא הולך למות, אז הוא צריך גובה יותר. אם הוא יודע, הוא מנגן את עצמו, הוא תופס, ואדם אתה מפיל אותו ככה, זאת אומרת, כמו בן אדם נפל לבור, הוא לא יודע. פה אני אומר ב-10.
לא מוכן.
אם הוא יודע, נראה לי ירושלמי מתרץ, סתם דרך אגב. אמרתי משהו, מופיע פה לצלי היתורות של ירושלמי, ציינתי את זה מאז. אז על כל פנים...
יש בזה משהו.
כן, שאם הוא יודע, אז אחרת מסתם. סתם בור, באמת מספיק. על כל פנים, בוא נלך לתירוץ הזה, ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיטה יפה. שואל את הגמרא, אי, אחי, אם אתה אומר שאתה רוצה שימות מהר, אז נג בתפי, תעשה את זה יותר משתי קומות. תעשה משהו שבתוך דקה, תרץ את הגמרא, אי אפשר להגביה יותר, למה? כי אני רוצה להתחשב בו גם בצד השני, משום דמינבל. זאת אומרת, אני רוצה שאחרי הכל היא גם ילך בקבר ולא
בריסוק
איברים, שהאיברים מתפרקים והגוף מתפזר והקרס נתקעת, אז אם ככה, אז אין לנו קושייה מפה. דרך אגב, אני ציינתי פה לעצמי להגיד לכם שלכאורה, אמרים פה, אנחנו בנון א' עמוד א', רבי צביקה. אנחנו אמרנו פה, ואהבת לרעך כמוך, ברור לו מיטה יפה. מה מדברים פה? מדברים פה מאחד, רשע מרושע שכבר עבר, הרי כתוב, ושפטו העדה והצילו העדה, היו מחפשים רק להציל את הבן אדם שלא ירא, שלא יסכלו, שלא יהרגו את הבן אדם. כתוב שם, נראה לי שפעם ב-70 שנה, אם היו הורגים בן אדם פעם ב-70 שנה, זה נקרא בית דין הזה קטלנותא, פעם ב-70 שנה, ככה כתוב בחז"ל. אז פה אתה מדבר פה באחד שלא מצאת עליו שום לימוד זכות, בן אדם שהולך להרוג אותו, אתה לוקח לו את הנשמה, ברור לו מיטה יפה.
מה שייך כאילו?
מה שייך? רבי צביקה, בן אדם מדבר, בן אדם
שחר מיטה
על פי סקילה מבית דין, מגיע ואהבת לערך כמוך, רבא ברבו הדורש, ברור לו מיטה יפה שימות מכובד. מדובר פה בן אדם שחיפשת עליו מלא לימוד זכות, מלא... מה אנחנו רואים מפה? שאנחנו רואים מפה, ואהבת לרעך כמוך, מפה אנחנו רואים שהרגע שהוא יהודי, אתה לא תעשה עכשיו חשבונות. זאת אומרת, בגלל שהוא רשע והכל.
לא להתאכזר אליו.
בדיוק, זאת אומרת, יש... כמובן, הספרים הקדושים אומרים, כמובן יש עניין להתבדל. כתוב, ואהבת לרעך כמוך, יש עניין להתבדל מאנשים כאלו, לא ללמוד מהם, לא להתחבר, אבל מבחינת ואהבת, לכל יהודי, אפילו כאלו, היו כאלו צדיקים רבי יואב, היו דורשים, ואהבת לרעך כמוך, מה זה רעך? בפשטות חבר.
לרע שבך.
היו דורשים, ואהבת לרעך לרע גם.
לרע שבך.
ואהבת לרע מלשון רוע, גם אותו, לאהוב, חייבים לאהוב את כולם. להתחבר, להתבדל, יש עניין, אתה יכול ללמוד מהמסים שלהם, אבל לאהוב יהודי, אנחנו אסור לנו לשפוט, כתוב, גם באוהב ישראל מאפתה. הוא היה אומר ככה, מאוד יפה, חבורת חסידי, אנחנו נכדים, אוהב ישראל מאפתה.
אוהב ישראל, כן.
כן, אנחנו נכדים מכל הכיוונים. אז אומר ככה, קדש לי כל בכור פטר כל רחם מבני ישראל באדם ובמעלי, אז ככה. הוא אמר קדש לי, אם הקדוש ברוך הוא אומר ככה, הוא אמר בדרך מליצה, אתה רוצה להתקדש לי, אז מה אני אגיד לך? כל בכור. כל יהודי יהיה בעיניך כמו בן אדם חשוב, כמו בכור. אם אתה רוצה להיות קדוש אצלי, כל בכור, כל יהודי יהיה אצלך כמו בכור, כאילו...
בחשיבות.
בחשיבות. תחשיב כל אחד כמו בכור. הלאה. פטר כל רחם בבני ישראל. הוא לא יודע מה הוא אומר על פטר, לא זוכר, רחם ולשון רחם, תרחם על כל עם ישראל. הוא אומר, באדם ובבהמה, שאתה אחר כך תעשה חשבונות, הוא באדם, הוא בהמה, הוא זה, הוא אומר, זה לי, הוא הקדוש ברוך הוא אומר, זה תשאיר לי.
תשאיר לי את החשבונות האלה.
אל תעשה את החשבונות שהוא בן אדם כזה, הוא הולך כזה.
אל תיכנס לזה.
אנחנו צריכים לדעת, מפה אנחנו לומדים, שאפילו בן אדם שחייב מיטה, בוא נחזור, אנחנו פה חוזרים לענייננו, אפילו בן אדם שהיה חייב מיטה והכל, עדיין הקדוש ברוך הוא אומר, ואהבת ברור לו מיטה יפה. לא, זה מה שהוא חייב מיטה, מדין תורה, אין בעיה. אבל עדיין ברור לו מיטה יפה, זה מסר מאוד, אתה יודע, נמצאים לפעמים בחלוקות, בפלוגות. עדיין, מבחינת האהבה, הקדוש ברוך הוא עושה לנו ציווי, ואהבת לרעך כמוך. אהבה אתה חייב לאהוב כל יהודי. אתה לא חייב להתחבר, לפעמים יש מצווה לא להתחבר, להתבדל. אנחנו ממשיכים הלאה. מה למדנו עד עכשיו? נסכם לך בקצרה, כי אני לא יכול כל פעם לסכם, כי אחרת יכול להיות זה. אבל אומר לך בקצרה, שלא תפסיד רבי צביקה לכבודך. מה שיצא לנו עד עכשיו, מבינתיים, יצא לנו ככה. לפי שיטת המשנה, בור 10 טפחים, רק הוא בור שממית, אמרנו יש אבל ויש שכבתה. פחות מ10 טפחים, רק יכול להזיק. אין לו אבל ולא, כל שכן לא חבתה להמית. ככה, אז לכן אם האדם עשה בור פחות מ10 טפחים, והבעל חי שלה הוא מת, אז הוא לא מת בגלל, אתה גרמה גרמה ונזיקין פטור. נזיקין אתה חייב. 10, רק 10 אתה חייב. רב נחמן הבאנו סיפור מרב נחמן, שמרב נחמן הוכחנו סיפור בהלכות טרפה, שמרב נחמן הוכחנו שיש אפילו חבתה, אפילו למיטה פחות מ10 טפחים. אז הגמרא שאלה מהמשנה שלנו שכתוב בור שאין 10 טפחים והאדם מת, אז הוא פטור רק בנזיקין חייב. אז אנחנו אומרים, אני אגיד לך למה. כי בנושא של בור פחות מ10 יש חבטה, אבל אין אבל. והוא סובר כמו רב שהחיוב בבור זה לעבלו ולא לחבטו. אז לכן, בין בור, אפילו שיש חבטה זה לא מעניין אותי, אין שם אבל למיטה. אז לכן אני אומר בפטור, אבל מנסה ריסוק איברים בטריפה, יש חבטה. אז בקיצור, נשארנו שרב נחמן כרגע סובר פחות מ10 טפחים לפי תתו יש חבטה להמית. ולפי התנאים האחרים במשנה שלנו ועוד, סוברים שלא. עכשיו מגיע הגמרא מקשה עוד קושייה נוספת על רב נחמן אתיווי. למדנו בברייתא כתוב בתורה שמה בנושא מצוות מעקה. אז כתוב בתורה כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך, כתוב ולא תשים דמים בביתך. למה? פה בפנים בגמרא אתיווי, כתוב המשך הפסוק כי יפול הנופל ממנו. אז חז"ל דורשים ממנו ולא בתוכו. המח גורס פה ולא לתוכו. זאת אומרת, חיוב המעקה זה רק בחשש נפילה מהבית שלך לרשות הרבים. אבל לא מרשות הרבים לגג. כיצד היום בארץ ישראל, פה איפה שאנחנו חיים מאוד מצוי דבר כזה, כיצד הדוגמאות האלו, היום אנחנו בונים על הרים, כן? כל בונים על הרים. אז לפעמים יש לך בית שאתה עובר ברחוב ובנוי עמוק, ועכשיו הבן אדם עובר ברחוב, יכול ליפול אצלך לגובה 10 טפחים אצלך לחצר. עכשיו, איפה הוא ייפול אצלך? אז בכזה מצב יש לך חיוב ללכת לעשות ברחוב מעקה, או שרק החיום לא לעשות מה, כן, מפול מהגג החוצה, לא מהחוצה. כן, מלא פעמים אני הולך בביתר אלית, בכל המערים החדשים, בונים על הרים, אתה עובר בבית, יש לך עומק שם מרפסת שמישהו, ולפעמים אין מעקה, אתה יכול ליפול שם הזה. אז הבעל הבית ההוא, יש לו חיום מעקה, אז כתוב לא. ממנו חזל דורשים, ולא בתוכו, ולא לתוכו כיצד. הייתה רשות הרבים גבוה ממנו, גבוה מהגג, 10 טפחים. זאת אומרת, הבית בנוי בקרקע, בעומק, ונפל, יש כאלה גורסים פה, ונופל. כי הרי אנחנו מדברים על סיפור שהיה ונפל, כאילו, ונופל, לא אני מספר לך סיפור שהיה מישהו שנפל, אז יש כאלה גורסים פה, ונופל מתוכה לתוכו, יש חשש שבן אדם יכול ליפול מהרחוב לגג אצלך, אז פה אני אומר פטור, אתה פטור מלעשות מכה בשפת רשות הרבים, רק אם הייתה רשות הרבים, עמוקה ממנו 10 טפחים, ונופל מתוכו לתוכה, פה אני אומר חייב, נכון צביקה? אתה החיוב שלך משלא ייפלו מאצלך, החוצה, אבל מהחוצה אני יודע אפילו שזה יהיה אצלך, פה אתה פטור. עכשיו, מתוך דברי הברייתא, מה אנחנו רואים פה? שמתי חיוב מעקה? שהגג גבוה כמה? כתוב פה כל הזמן, 10 טפחים, הנה. Okay. עמוקה ממנו 10 טפחים ונופל מתוכו לתוכה. חייב, אז מה אנחנו רואים? שחיוב מעקה זה רק שהגג גבוה 10 טפחים. השואלת, אני אומר לרב נחמן, מי שר גדת אחרי יש חוותה בפחות מ10? למה לי 10? אחרי גם בפחות מ10 יש חשש חוותה למוות. אז למה אתה מדגיש כל הזמן 10-10? אמר לי...
רגע, מדובר פה מה הגובה של הבית.
מה הגובה של הבית?
לא מה הגובה של הגג.
מה הגובה של הבית? אז אני אומר שצריך 10 טפחים. למה? כי בגובה של 10 טפחים יכולים למות. אבל לפי רב נחמן אפשר גם לקבל חוותה פחות מ-10 למות. אז אם יהיה גובה של הבית, כמובן גובה של הבית, לא גובה של הגג.
אם יהיה פחות, אז גם יהיה.
אז זה הקושייה על רב נחמן. יודע שאנחנו עם הברייתא המפורש כתוב פחות. זה קושייה על רב נחמן, יפה מאוד רבי יואב. ותארץ את הגמרא, אמר לי, רב נחמן אומר לו, באמת אני לשיטתי נשאר שגם פחות מ10 טפחים עלולה להמית. פה אבל זה אחרת שאני אומר שאין חיוב מעקה. למה? שאני בית דכל פחות מ10 לאו ביתו. בית שפחות מ10 טפחים הוא לא בית שראוי לדירה. התורה, כשהתורה מחייבת מצוות מעקה, התורה כותבת את זה כי תבנה בית חדש. תעשה בית. בית זה נקרא שיש לו גובה 10 טפחים.
10 טפחים זה לא גובה. מה זה גובה של 80 סנטימטר
עכשיו? פה 10 טפחים לפי כולם. הוא אומר אפילו פחות מ10 טפחים.
לא, כאילו הטענה פה של פחות... זה גובה
זה נקרא. זה המינימום שזה.
של בית.
לא, אתה אומר...
10 טפחים זה לא בית. עלמה, אפילו לפי רב נחמן, אפילו ב6 דברים כבר יכולים למות. אתה מבין?
רגע, אז אין חיוב, נגיד, אם אין בית. אם אין בית ויש לו הר...
או, אז אני רוצה עכשיו להסביר את זה מה שהוא אומר. לכאורה, מה התירוץ פה? הוא אומר ככה. לעולם זה יכולים למות, רק מה? אין בית, התורה מחייבת. לכאורה מפרשים פה מאוד מתקשים. רגע, אבל יש לך פה סכנה. ראינו, לא תתין דמים בביתך חזל דורשים, אפילו שלא תחזיק כלב רב שמסוכן בבית. אז מה אתה אומר ככה? לעולם אפשר לחוות פחות מ10. למה אני אומר מצוות מכה? כי אין מצוות מכה פחות מבית, אבל יש לך סכנה אצלך בבית. הבנת? מפרשים מאוד מתקשים פה בדבר הזה. אז החזוני שראיתי מסביר מאוד פירוש יפה פה להבין את זה. הוא אומר ככה. הוא אומר, כשיש לך סכנות אצלך, בוא נגיד במרפסת, בחצר, אנחנו גודלים בלי חצרים שיותר... יש לך, בוא נגיד, סולם מסוכן במרפסת. יש לך, נו, תביאו עוד מלא דוגמאות, יש לך דברים מסוכנים
ב...
יש לך עניין לעשות פה מכה? לא, למה? כי התורה מבינה שפה כל אחד נכנס למרפסת, צריך להיזהר שהילד שלו לא יעלה על הסולם או שהוא לא יעלה על הסולם. כאילו, יש, כל סכנה, הבן אדם צריך לשמור על עצמו. התורה לא אומר עכשיו, כל משהו שמסוכן שיש לך בית, יש לך סולם שגבוה לך כ-20 מטר, והוא יכול לעלות לך, ליפול לך מבניין של 10 קומות, ללכת לעשות מצוות מכה על הסולם הזה, מה פתאום, למה? יש סכנה, מסביר את זה, יש עוד דוגמאות, עוד כמה סכנות שיש לך בבית, הוא אומר, חשמל, כל מיני דוגמאות. רק מה? הוא אומר, כלב רע, למה חז"ל דורשים שאסור לך להחזיק בבית? כי כלב זה דבר שמוכח, שאם זה כלב רע, אז זה מוכח. בסולם, אתה יכול לשמור על עצמך לפול. כלב, אם אתה מחזיק בבית, זה 99.9 שזה יפול. אז הוא אומר אותו דבר פה, בנושא של גג, אז הוא אומר, בעיקרון לא הייתי צריך לחזור, זה לא מסוכן, שמור על עצמך, לא ללכת שם, לא ליפול. רק מה? התורה הגיעה והביאה חיוב מעקה בבית. אז אני אומר, פחות מ10 טפחים, פחות מ10 טפחים זה לא בית, פחות מ10 טפחים זה לא בית, אז פה אתה לא צריך לעשות מעקה, אבל זה לא עכשיו, אתה מבין? אז הופך להיות כמו כל סכנה, שכמו בכל סכנה, תשמור על עצמך, זה לא... כאילו, הקושייה היה פה שמפרשים שואלים, אם זה יכול להעמיד פחות מ10 טפחים, נו, אז למה פה אני נותן, למה פה אני אומר שיהיה פטור ממעקה, רק בבית מעקה, לפי שיטת רב נחמן? אמרו, לא, פחות מ10 טפחים זה הופך להיות לך כמו סולם מסוק, אני לא יודע, תביא עוד דוגמאות, אני לא יודע עוד דוגמאות. מעל 10 טפחים זה כבר בית, מצוות תעשה בתורה, בית תעשה מעקה. אבל הבנת, פחות מ10 טפחים, הופך להיות. כלב זה משהו אחר. כשהקשו מהדוגמה של כלב, אז מה אחרת? בית פחות מ10 טפחים שיכול להמית מכלב? כי כלב הבינה התורה, חז"ל הבינו, שזה משהו הכרחי, שזה ממש דמים. שאם אתה מחזיק את זה בבית, זה 99.9 שעושה לך דמי. אבל ללכת על גג, ללכת על גג ולא ליפול, זה כמו שיש לך סולם בגג, אתה צריך לשמור על עצמך.
לא, הוא כאילו יזיק אותי גם בלי סיגרו.
מי שמבין פה את העומק, הבנת?
הוא מתכוון כלב רע, כל כלב גדול שהוא מפחיד.
לא, כלב רע, כי הוא יזיק לך בלי סיגרו.
לא, הבנת את הקושייה?
לא, לא התחלתי.
הקושייה הבנו, אבל התשובה לא הגיונית.
התשובה מאוד מאוד הגיונית, החזון אשתו.
מה, אתה עכשיו ילד קטן, יש לך בן 3, אתה אומר לו תשמור על עצמך, זה בבית שלך.
מה זה אחרת, אם אתה מחזיק במרפסת משהו מסוכן, שאתה יודע שזה כל דקה, אם אתה לא תשמור עליו.
נכון.
התורה לא אומרת לך בכל דבר מסוכן.
אתה צריך להשגיע עליו, מה זאת אומרת?
אתה חייב שלך. הגיעה מצוות מעקה, התורה אומרת, מגג כן תעשה מצוות מעקה. אז מתי? בבית, בית זה 10 תפחים, פחות מ10 תפחים אומר רב נחמן, אין בעיה, זה גם יכול להעמיד. אבל זה יהיה לך כמו סולם מסוכן, שאתה מחזיק סולם בבית ב-20 מטר, אין שם חיום מעקה.
גם זה אסור לך להחזיק, אם אתה יודע
לא, שזה סוכן. לא, זה לא סוכנה. נכנס לקטגוריה שלא תתאים דמים ביתך, סולם בטח לא תחזיק, רק שמור על החיות שלך ונשמרתם, שאתה תראה שהילד שלך אף פעם לא יגע לזה, וגם אתה שאף פעם לא תעלה על זה במקום מסוכן.
התורה כאילו קובעת שברשות הזאת, שיהיה רשות שלך הבית, יש לך נושא של אחריות על הגג.
יפה, על כל הדברים המסוכנים אצלך בבית.
אם גם בגג אתה לא יכול לראות אותו, אתה לא יודע מי נמצא.
אם אתה מחזיק דברים מסוכנים אצלך בבית, זה אחריות שלך. אבל אני לא אומר שהלכת לעשות את כל דבר מסוכן, אני אעשה לך 20 מעקים, אחרת כל הבית...
על גג צריך, כי אתה לא יודע...
על גג התורה הבינה, אבל מתי בבית? פחות מ-10 טפחים, אותו אין רב נחמן, חזון איש מאוד יפה מסביר. אין בעיה, זה הופך להיות כמו כל דבר מסוכן. אין בעיה, זה יכול להעמיד, אבל זה כמו כל דבר מסוכן. כלב, הוא שואל למה כלב לא תדמה, כי כלב זה משהו אחר, כלב זה כמו בית ב10 תפחים, שהתורה הבינה, זה 100%. אבל בכל דבר מסוכן, התורה לא חייבה. לא יודע, צריכים להסתכל בחזון איש בפנים.
לא, הכלב הוא גם צד שהוא מזיק.
נכון.
לא שאתה מזיק לעצמך. זאת
אומרת שחזל הבינו שזה נכנס לפסוק,
זה שונה לגמרי.
דמים, כי חזל הבין שאם אתה תכניס כלב רע בבית, ומישהו יקנית, זה בטוח דמים. אז פה חזל הבינו בפסוק, לא תשים דמים יתך, זה נקרא מי שמגדל כלב רע. אבל אני אומר, לא כל דבר מסוכן בבית.
אם יש לך חוט חשמל פתוח.
אני יש לי מרפסת בבית שיש
לו. חוט חשמל פתוח בבית.
אתה מבין, אבל אני יש לי פח. אני חי, שדלת סגור, אני לא מצליח את הילדים שלנו לבד. אתה מבין, זה לא עכשיו שאני בבית שכירות, אני לא אשקיע עכשיו עוד סורגים. אבל אני החיות שלי, אתה מבין. אני, כל אחד זה החיות, כל אחד שמביא הביתה משהו מסוכן, צריך זה החיות שלו.
חיות.
נכון, אבל לא, לא שרשה לעשות כל דבר מעקה. התורה לא חייבה לעשות מעקה על כל דבר מסוכן שאתה מחזיק בבית. זהו, זה רעיון מאוד מאוד יפה. אף אמרתי, חייב להגיד את זה. בוא נתראה. אז על כל פנים, ככה הגמרא רב נחמן תראית, אבל אנחנו עדיין באמצע, שואלת הגמרא, אי אחי, אם אתה אומר שכל הסיבה שפטור בגג בפחות מ10 תפחים, זה לא בגלל שלא יכול להעמיד, זה יכול להעמיד, רק מכל הסיבה זה לא קרוי בית, אז למה כאשר הבית גבוה 10 תפחים בצמצום, הרי פעם לא היה בניינים כמו שיש היום, פעם היה בתים קטנים, אז למה כשהבית גבוה 10 תפחים בצמצום חייב מעקה לכאורה, בית גבוה ב10 תפחים בצמצום, זה יש לו גובה 10? מה פתאום? תוריד את התקרה, את הריצוף. אתה לא יודע מה היה ריצור בזמן הגמרא. את אומרת הגמרא, אשתנה מדאבי מהברי 10, גם כשבחוץ הוא 10, דל מיני תוריד מהגובה תקרה עם העזיבה, זה נקרא תיח התקרה, ואז יוצא דמגביים מבפנים בתוך הבית, לא אבי 10.
אין לנו 10 דברים.
אז אתה אומר, בית שיש לך, אתה רואה עם בחוץ 10, הוא חייב מעקה, כי הוא נקרא בית. אבל אומר לך, גם אם אתה רואה בחוץ שהוא 10 בצמצום, הוא לא נקרא בית, כי בפנים בפועל, אין לו 10 טפחים.
כן.
אמר לי, אתה צודק, כזה בית, בית מצומצם. שיש לו 10 מבחוץ רק עם התקרה, אין בעיה, באמת פטור ממעקה. מה שאני אומר שבית ב10 תפחים כבר חייב, מדובר שיש לו 10 ממש, איך? אמר לי,
אבל מה אתם משנה מה יש בפנים?
התנא חייב מעקה בבית שמבחוץ גובה 10, רק באופן שהוא חפר בפנים בקרקע הבית, עד שגם בפנים יש לו גובה 10. וזה בית, בית שחייב מעקה זה בית שראוי לדירה. בית שראוי לדירה מבחינת הגמרא פה אנחנו רואים, זה בית שיש 10 תפחים, והרבה יותר אומרת, ואיזה 10 תפחים? 10 בפנים. אבל באמת אם הוא רק 10 מבחוץ ומפנים יש רק 8, הוא באמת גם פטור ממכה מהתורה.
אבל מאיפה הוא ייפול הרב מבפנים? מאיפה הוא ייפול? מתוך הבית או מהגג של הבית?
לא, הוא ייפול מהגג מהבית.
אז מה משנה מה יש בפנים מתוך הבית?
איזה בית שהוא יכול ליפול לתורה חייבה? לא בכל בית שיכול ליפול תורה רב נחמן יוחאי המכה. בית משמונה, משש טפחים גם אפשר ליפול ולמות. שם התורה לא חייבה מכה. איזה בית רק 10 טפחים. הוא שואל אותך גם ב10 טפחים שאתה רואה מבחוץ, או מבפנים בית לא ראוי לדירה, כי יש שם רק 8 לפעמים. הוא אומר, אתה צודק. בית שמבפנים 8 באמת גם יהיה פטור ממעקה, רק בית שמבפנים יש 10, איך יש דבר כזה שבחוץ הוא 10 וגם בפנים 10, שבפנים הוא עשה חפירות ואז יש לך 10. עוד פעם, כמו שצביקה אומר, היום מזמננו מי חי בגובה בטן. אבל על כל פנים, ככה רב נחמן, דוחה הגמרא, אי אחי, אם אתה אומר שמדובר שהוא חקק בתוך הבית, אז כי לא הווה נמי מהברי 10, גם אם הוא לא גבוה מחוץ 10, משכחס לדם ומגבי 10, אז יכול להימצא שהגובה מבפנים 10 וראוי לדירה, איך? כגון דחק בית פי, מה יהיה הדין אם הוא חפר
הרבה
בקרקע יותר, עד שהגובה מבפנים 10 ובחוץ פחות מ10, אז גם יהיה בית שראוי לדירה והוא יהיה חייב. אז למה אמר התנא ככה? רק אם הבית גבוה מרשות הרבים 10 טפחים, יש חיוב מעקה. מה זה קשור לרשות הרבים 10? החיוב המעקה תלוי, אתה אומר רב נחמן, בבית. מה זה בית ראוי לדירה? מה זה ראוי לדירה?
גובה פנימי.
בית פנימי, לא גובה. מה אנחנו רואים בברייתא? גובה חיצוני, בית שיש לך שעומד ברשות הרבים 10. לפי שיטתך רב נחמן, שאתה אומר ככה, באמת פחות מ-6 טפחים גם אפשר למות. הכתורה חייבה מעקה בית, מה זה בית ראוי לדירה? מה זה ראוי לדירה? 10. שאלתי אותך, 10 מבחוץ זה לא 10, מדובר 10 מפנים. אז גם בית שיש לו בחוץ רק 6, יש מצב שבפנים הוא מעל 10. איך? שבפנים חקקת מלא ובחוץ.
נכון.
ומפה אנחנו רואים,
או פחות מ-6.
ומפה אנחנו רואים בברייתא שמה כתוב כל הזמן, שהבית גובה 10, אז מה אנחנו רואים עוד פעם כל הזמן? ש10 זה הרעיון ש10 מבין ולא פחות.
מדובר פה בחוץ, ולא בפנים.
הרעיון זה 10 מבחוץ, למה? כי מי הגג אפשר לפעול?
הנפילה קובעת פה.
הנפילה קובעת, לא הפנים.
לא הפנים של הבית.
אולי לא חידדנו מספיק. אלא מה אנחנו רואים? שלא הבית בפנים מחליט. רק מה קובע חיצוני? הנפילה
מהגג החוצה.
לא זה, זאת אומרת, לא בגלל בית ראוי לדירה, כן בית לא ראוי לדירה, לא. הרעיון זה הנפילה מבחוץ שיש גובה 10, אפילו בפנים הוא 6, אם בחוץ הוא 10, הוא כבר חייב מעקה. למה? כי רק 10 יכול להעמיד. לפחות מ-10 לא. אז עד פעם חוזר את הקושי הרב נחמן, מה תתרץ לי? לא. בגלל ראוי לדירה, מה תעשה בחיצוני 7 ובפנים 12, לשיטתך הרב נחמן חייב במעקה, כי הוא בית ראוי לדירה, אבל לא כתוב ככה בית, כתוב בית מרשות הרבים 10. אז אם ככה, אז בגלל הקושייה הזאת, הגמרא חוזרת ממה שרב נחמן גם עד עכשיו. באמת, חייב להגיד שגם רב נחמן מסכים, כמו שאמרנו למעטים תנאים אחרים, שרק 10 ממית. רק 10. חייב להגיד ככה. ולפי זה, כל הקושיות שתירצנו מקודם, זה רק היה תירוצים לזה. אפשר באמת, לפי זה מבינים גם את הסקילה, בלי התירוץ. ולפי זה, בית 10 טפחים מבחוץ כפשוטו, כי רק 10 ממית, פחות לא. אם ככה התחלנו עם רב נחמן, איך התחלנו? רב נחמן היה סיפור, לא היית עוד צביקה פה. היה סיפור שהיה איזה, יש בהלכות טריפה עם שור שאפשר לשחוט והכל, נפל בגובה שיכול לקרות טריפה של מוות, אז אנחנו חוששים של חשש ריסוק איברים, ככה כתוב במסכת חולין, יש שם כמה רשימה שלמה, 18 טריפות. אחד מהשמונה הטריפות זה נפילה שיש חשש ריסוק איברים, זאת אומרת אפילו שאתה לא רואה, בחוץ היא לא קיבלה שום נזק, אבל אם היא נפלה גובה שיכולים לקבל חבטה, אז זה חשש ריסוק איברים, ואני אומר שהבעל חי טריפה רק. אם שהיית 24 שעות והיא שורדת, זה סימן שאין לך ריסוק איברים וקשר. אבל אם הלכת שחטת אותו מיד, אז אני אומר שטרף. הגיע כזה סיפור אצל רב נחמן, שבעל חי נפל לאיפה? לריסה לדלי, זה נקרא עמת המים. עמת המים זה עמת, זה 6 טפחים. הגיע רב נחמן ופסק שזה טרף. הוא לא חיכה, הוא אמר, אם הוא היה חכם, הוא היה מגיע לקחת, הוא היה קונה איזה צידה לדרך, אומר שם רב נחמן בזה. היה קונה כמה גרושים, קונה איזה צידה לדרך, ובא לשאול בבית מדרש. הוא היה חוסך, היו אומרים לו את ההלכה, תחכה מעת לעת, ואז יהיה כשר, ופה, בגלל שהוא לא עשה את זה, אז הוא הפסיד הרבה יותר כמה דקמחא, ככה למדנו מקודם. עכשיו כמה זה עמד? 6 טפחים. טריפה זה רק נפילה של חיסוק איברים, יש רק חשש טריפה שזה ריסוק של מוות. אז פה הוכחנו שרב נחמן סובר, שאפילו ב-6 אפשר למות. אז עכשיו, הגמרא עכשיו חוזרת, אומרת הגמרא לא, לעולם רק ב-10. למה שמה רב נחמן פסק טריפה, כי הוא שחט את זה מיד, ואפילו שזה רק 6 טפחים, כי שם אומר שלך כן 10, למה? הנפילה כמה? המה זה 6 טפחים? מהרצפה עד הקרס של הבעל חי ששם הטריפה כמה יש? 4 טפחים, 6 ועוד 4, 10. אז לכן הוא הטריף. מהרגליים עד איפה שיש כל הקרביים של הבעל חי יש 4 טפחים. הנפילה הייתה המה. המה זה 6 טפחים, המה תמי. אז יש לך 10. הבנת? זאת אומרת, לעולם רב נחמן נשאר עם שאלה, ולפי זה כל המשנות אצלנו מובן, גם אצלנו, הוא לא חולק. אתם לא כמו שהבנו מקודם כל מהסיפור הזה, הגענו, הנה רב נחמן חולק על המשנה, והוא מסביר את המשנה בצורה שאמרנו שיש אבל, אין אבל ויש חבטה. זאת אומרת, יש חבטה שיכול להמיד פחות מ-10, לא, גם רב נחמן סובר, אומר את הגמרא, אין חבטה שיכול להמיד פחות מ-10, כמו התנאים אחרים. למה הוא יטריף שמה? כי שמה יש כן 10, איך יש 10? כי מהרצפה עד הקרס של הבהמה יש 4. 4 ועוד 6 רב יואב 10. אומרת הגמרא, אלא היינו תמה דרב נחמן, כי סבר מקרסא דתורה לארא כמה אבי? 4. יש 4 טפחים. אריסא דדלאי כמה אבי? שיטה. הביחד 6 ועוד 4, 10. אז איש תקח דקיקמח בת, מ10 הוא דקמח בת, יוצא שמכמה היא מקבלת חבטה? מ10 טפחים. שואלת הגמרא, אז אם ככה כל המקומו בא בשלום רבי צביקה, אז לפי זה יוצא שגם רב נחמן סובר, שרק 10 ממית. אז אם ככה כל המקומו בא בשלום, שואלת הגמרא, אלא מסניטין דקטן, במשנה שלנו אנחנו למדנו שכתוב בתורה כרחי איש בור. מה בור בא ללמד? שמה הבור שהוא כדי להמיט 10 טפחים? אף כל שיש בו כדי להמיט 10 טפחים. לכאורה, כשאני אומר לך בתורה בחיוב בור, אם אדם נופל לבור, פטור. מה חייב? ונפל שם שור או חמור. מה אתה צריך בור של 10 טפחים? בור של 6 טפחים גם מספיק. למה? כי מהרצפה עד הקרש שלה יש 4, 4 ועוד 6, 10. המשנה אומרת רק בור שיש 10 חייב. למה? אם תחיה בור של 6 טפחים, גם חייב. למה? כי 6 ועוד 4 יש לך 10 טפחים. אז לכאורה, למה אתה אומר שרק בור שיש 10 טפחים? לכאורה, בשיטת המשגי, למה? כי בצירוף 4 מהקרש לקרקע יוצא שיש 10 טפחים. ותרצת הגמרא אמרי מסניתי, המשנה שלנו מדברת שאתה חייב בור של 10 טפחים. איך מדובר? דיגנדר לבור, רבי יואב. התגלגלה לבור, לא בעמידה. אז בגלגול הבור אין לך את הגובה מהרצפה עד הקרס. אבל אין החינמי, אם הבעל חי נפל בעמידה, לא בגלגול, אז סופק מספיק בבור 6 טפחים. אבל במשנה שלנו מדובר די התגלגל, הכל המקום הבא שלנו, לסיכום, יוצא למסקנה של הגמרא יוצא, שגם רב נחמן וגם המשנה שלנו כפשוטו, כמו התנאים אחרים, סוברים כמו כפשוטו, שחבטה בשביל להמית חייב גובה של 10 טפחים. פחות מ-10 טפחים אמרנו להמית, לא, נעזי, כן. וגם רב נחמן מודה לזה, ופה בשם הוא התריף, כי יש 10, איך יש 10? 604 מהרצפה עד הקרש של הבעל חי. משנה חדשה, סוגיה חדשה, לא סוגיה חדשה, עדיין כל הזמן אנחנו הולכים לדבר פה כרגע על אב נזיקין של בור, מאוד מעניין, משנה חדשה רבי יואב. ואנחנו ממשיכים לנושא של בור מעניין, בור של שני שותפים, יש לך בור שהוא בטאבו של, בוא נגיד דוגמה עכשיו, נלך לאורך הסוגיה, ראובן ושמעון. בור של שני שותפים, דוגמה שתרח להם נותנים בישיבות, זה ראובן ושמעון, אז אני גם נותן. בור של שני שותפים, ראובן ושמעון, שייך שלהם בטאבו. עבר עליו הראשון, הראשון עבר, ולא כיסה, הוא השתמש בו והוא לא כיסה. והשני, כשהוא סיים, הלך ולא כיסה הוא, וקרה נזק בבור. אנשים, בור, שור, חמור, נפלו, מי חייב? אז כתוב במשנה, השני חייב, רק השני לבד והראשון פטור. למה? אז נראה בגמרא, אחד מהמלאכים בגמרא נראה כפשוטו, שבו מדובר ככה, פה מדובר, שהראשון עזב, הוא לא עזב אותו הפקר, השני השתמש בו עדיין. אז לכן הוא אמר לו, קודם שמשיך, שהשני הלך, הראשון כבר לא פה, והשני הזניח את זה. זאת אומרת, הראשון היה בסדר גמור, רובן היה בסדר גמור. רובן הלך, שמעון עדיין משתמש, אז הוא הלך. עכשיו, שמעון השאיר את זה פתוח לבד. אז פה החיות של שמעון, אז פה אנחנו אומרים שרק השני חי, אבל באמת באופן רגיל, אז החיות על שתיהם. במקרה כזה נראה בגמרא בהמשך בעמוד ב'. עכשיו, אני סתם שואל אתכם עכשיו שאלה. הגמרא פה הולכת במהלך של רבא. מה נשארנו אתמול במהלך של רבא? שרבא, מתי, שיש מחלוקת באיזה בור בכלל התורה מחייבת, רשות היחיד או רשות הרבים. מחלוקת רבי שמעון רבי עקיבא. אנחנו כרגע משתמשים במהלך של רבא. מה רבא אמר? בור ברשות הרבים לפי כולה על מחייב. המחלוקת שלה היא ברשות היחיד. שלפי רבי ישמעאל בור ברשות היחיד פטור, לפי רבי עקיבא חייב. עכשיו, שאני אומר לך בור של שני שותפים, כפי מי זה מסתדר. אז אומרת הגמרא, בור של שני שותפים בכלל איך היא משכח אסלה? איפה יש אופציה שהתחייבו שניהם בנזיקין? אז ככה, אני חי סביר עליהם כרבי עקיבא. על אבי אלמנך דרבא דאמר, בור ברשותו חייב. משכח אסלה מאוד יפה. בחצר של שניהם ובור של שניהם, יש לנו חצר של ראובן ושמעון בטאבו, גם הבור של שתיהם בטאבו. והפקירו רשותן ולא הפקירו בורן, כן, אם לא הפקירו רשותן אמרנו בכלל אין חיוב בבור. שתיהם הפקירו את החצר מסביב הבור ולא הפקירו בורן. אז מאוד יפה, לפי רבא עליבא דרבי עקיבא, מאוד יפה, לפי שיטת רבי עקיבא, יש לך בור של שתי שותפים, כי כמו רשות היחיד שאתה לא חייב, אז יש רשות היחיד של שתיהם. אלא הסביר לה, אם אנחנו סבור כמו רבי ישמעאל, שרק בור ברשות הרבים חייב, בור ברשות היחיד פטור, ואלא הסביר לה בור ברשותו פטור, איך היא משכחת לדחי ולה ברשות הרבים? זה אחד. ועוד דבר, היא ברשות הרבים, בור של שני שותפים, היא ברשות הרבים, בור של שני שותפים.
רגע, ברשות הרבים אמרנו לכולי אלמה.
מה?
ברשות הרבים לכולי אלמה.
נו בסדר, מה כתוב במשנה? לא בור של שני שותפים. נו. אז הוא אומר, לפי שיטת רבי, אם אנחנו סוברים כמו רבי ישמעאל...
איך יכול להיות שותפים ברשות הרבים?
דבר ראשון, אם אנחנו סוברים כמו רבי ישמעאל, אז חייבים להגיד שפה מדובר שבור ברשות הרבים, נכון? כי בור ברשות היחיד...
פטור.
פטור.
אז אמרנו שהוא הולך לפי רבי עקיבא.
ברשות הרבים. לא, רבי עקיבא זה מובן, אנחנו רוצים גם להסתדר לפי רבי ישמעאל.
אוקיי.
אז לפי רבי ישמעאל, איך תסתדר רבי צביקה?
רק ברשות הרבים,
איך יכול להיות שותפים? זה בור ברשות הרבים. אם זה רשות הרבים, אז איך יש מצב ששתי... אז
רשות הרבים... אבל רבי ישמעאל אומר
ש... אם אחד הולך וקורא בור ברשות הרבים, אז שתיים שותפים ברשות הרבים, ששתיים קראו בור ברשות הרבים.
אבל רבי ישמעאל לא סובר שזה, הוא סובר שזה בעל התקלה. השתיהם חפרו את הבור ושתיהם בעלי התקלה.
שייך, בוא נראה, אמרת, שתיהם חפרו ביחד 10 זה שייך? כן? שתיהם חפרו ביחד, זה הגמרא גם יכלה לתרץ, המפרשים הסדרים, זה הגמרא לא רצתה לתרץ, ששתיהם חפרו באותו שנייה ביחד 10 ו-10 בדיוק, זה לא מצוי. ששתי אנשים חופרים לך בדיוק, הרי התחיל גובה של 10 שיהיו חייבים. כשרובן ושמעון חופרים ביחד,
אתה אומר אם הראשון חפר 9 והשני חפר עוד...
אז וואי, אם אחד חפר 9 והשני 10, אז רק השני חייב, בוא נראה. אנחנו רוצים לדעת לי רבי ישמעאל לשיטתו, שרק בור ברשות הרבים חייב, אמרנו בעל הבור זה בעל התקלה. אז תסביר לי, אז אם אני אהיה לו לחברת ועושה בור ברשות הרבים, אני חייב, כן אני חייב. איך יש בור שאתה יכול לייחס אותו ברשות הרבים על שתיהם? הבנת? אז לפי רבי עקיבא, מאוד יפה, בור ששותפים, מדובר ברשות היחיד. כן, זה טאבו של שתיהם. אבא אומרת, הגמרא, אלא הספיר אלן, אלא הספיר אלן, כמו רבי ישמעאל, הדור ברשותו פטור, אז איך היא משכחת לחי ולה? רק ברשות הרבים. אז ברשות הרבים, תור שש, בור של שני שותפים, איך היא משכחת? נע. איך יש לך ברשות הרבים, בור שאתה יכול לייחס את החיוב על שתיהם, ששתיהם עשו את זה? בואו נתחיל. אידי שבו שליח תרוויו, אולי יכול להיות ככה, אם יושבים המשאירים, יושבים בבית, הם אומרים לשליח, תעשה לנו טובה, לך, רובן ושמעון ביחד, שולחים שליח אחד, לך תפור לנו בור ברשות הרבים. ואז אתה מייחס את העבירה למי להם, יש לנו את הכלל הידוע, אין שליח לדבר עבירה, ומי יהיה חייב שם? השליח ולא הם, דברי תלמיד, דברי הרב, דברי מי שומעים, אז זה לא יכול להיות. אז אתה אומר ככה, אידי שבו שליח את הרבה אומר אלי זיל קרינה, זיל קרינה, נכתב תפור עבורנו בו. ואזל, כן, שלוחו של אדם כמותו, ואזל קרא לו, אולי זה, אומרת, אבל לא, אי אפשר לעשות ככה, אי אפשר לבאר ככה. למה אין שליח לדבר עבירה, ואם ככה מה יצא הלכה? שמי ששלח אותה שותפים יהיו פטורים, והוא יהיה חייב. הלאה. ואי דקרא אי חמישה ואי חמישה, אולי מדובר פה בור של שני שותפים ברשות הרבים, שרובן התחיל את הבור לחפור חמישה הראשונים, ושמעון הגיע והשלים את החמישה האחרים. אומרת, מה פתאום, במכזה מקרה, רק השני, נסתלקל לו, נסתלקל לו מעשה ראשון, ורק השני לבד יהיה חייב. אז אומרת הגמרא, אניחא לרבי ולנזיקין, נשכח אצלה, תכף נראה מה זה. לפי שיטת רבי לעניין נזיקין, אז אנחנו נבין שבכזה מקרה 5 פלוס 5, או לא משנה 6 ועוד 3, אם קרה נזק, אנחנו מבינים שנייחס את הנזק לפי שתיהם, אז זה מובן. אלא לרבי ולמיתה, כבר נסביר את זה עוד דקה, הגמרא הולכת להסביר. לפי רבי, אם יקרה מוות בכזה סוג בור, או לרבנן, לפי חכמים, אז בין למיתה, בין לנזיקין, איך היא משכחת אצלה? זאת אומרת, עוד דקה, עוד חצי דקה, אני הולכת לשאול מה זה רבי ומה זה, אני כבר אגיד. לפי חכמים, אין דבר כזה, גם לנזיקין, אם התחלת בור והשני ישלים את הבור, אז גם אם קרה שם הנזק, תמיד רק השני חייב. רבי אומר לא, בנזיקין, אז גם הראשון חייב. למוות, רק השני. אז לפי רבי לנזיקין, מצאת פתרון, בור ששני שותפים. אבל למוות לא לפי שיטתו, ולפי חכמים בכלל לא. אז עוד פעם, איפה יש לנו בור ששני שותפים שאתה יכול לייחס את היחס לשתיהם? אז אומרת הגמרא, איך היא משכחה? אז למגיע, הגמרא אומר פתרון. אמר רבי יוחנן, אתה יודע מה, לפי רבי ישמעאל, איך תמצא בור ששני שותפים ברשות הרבים? מאוד יפה. אמר רבי יוחנן, כגון שעקרו שניהם, חוליה בבת אחת והשלימו לעשרה. היה לך איזה בור ברשות הרבים שמישהו התחיל ועשה שם חפירה של 9 טפחים כבר. ואז הגיע רובן ושמעון וביחד עקרו את החוליה מהקרקע של הבור והשלימו את הבור לעשרה. אז בגלל ששתיהם בבת אחת עשו שהבור הזה יהיה ראוי להמית, אז הבור הזה מתייחס עכשיו ביחס לשניהם, ואז שניהם חייבים, חוץ מקרה שכתבו במשנה, שהשני רק השני היה פושע והכל, אבל הבור הזה מתייחס עכשיו לפי שתיהם. עכשיו, פה המפרשים מגיעים ואומרים, למה אתה צריך לרוץ כזה דוגמה? אתה אומר, כפשוטו, צביקה, ששתיהם הלכו וחפרו לך את כל הבור בעשר אחד, זה לא מצוי. שרובן ושמעון עכשיו יחפרו כל טפח ביחד, את העשר, כל הבור, אבל יש לך בור מוכן 9, מגיעים, עוקרים חוליה, זה היה חוליה קשה, הם יחד צרכו את החוליה. אז פה עם שתיהם מקרים, בעל התקלה שמתייחסים, הבנת? אז טוב, עכשיו דרך אגב, הגמרא הזכירה פה רבי ורבנן.
אולי הם יכולים לקנות איזשהו בור?
רשות הרבים זה יכול לקנות משהו, אני יכול לקנות פה את הבור של רשות הרבים. זה רשות הרבים. שואלת הגמרא, מהי רבי ומהי רבנן? הזכרנו פה משהו רבי ורבנן מקודם. מהי רבי ומהי רבנן? אז אומרת הגמרא, דתניא, בואו תראו את הברייתא שאמרנו. אני אסכם לכם את זה בעל פה שתבינו מאוד מהר. לפי חכמים אתה שומע, אחד התחיל בור, עוד לא הגיע לעשר, השני ישנים. לפי חכמים, גם אם קרה שם הנזק, שבנזק גם אפשר פחות מ-10, תמיד אנחנו נייחס את היחס רק לשני. לפי רבי תלוי, בנזיקין, אז גם הראשון יהיה חייב. במוות רק הזה שישלים ל-10. לא, נתניה למדו בבריתא, בואו נראה. מה הרבי לא הרבה? נתניה למדו בבריתא. אחד החופר בור 9, הוא בא אחר והשלימה ל-10, אז כתוב שם, האחרון חייב. עכשיו, האחרון חייב זה דווקא בציור כזה שהאחרון ישלים, משהו חידוש, זאת אומרת, מה זה היה רק 8, 9, רק 6, 7, הוא ישלים פה עשה ל-10, אבל סתם שאלה לי אליכם. מה יהיה הדין אם אחד עשה 10, והשני ישלים ל-20? שכבר מהראשון כבר היה.
לא משנה כבר.
אז זה כבר לא משנה, תסתכלו תוספות, אחד לפני. תסתכל תוספות, אחד דיבור המתחיל לאחרון חייב, אחד לפני האחרון. תוספות מדגיש, מה שאני אומר פה לפי חכמים, שתמיד לאחרון חייב, אומר תוספות דיבור המתחיל לאחרון חייב, דווקא הוא בשביל שחידש מיטה שלא היה מתחילה. אז אומר רבי, בכזה מצב, אומרים חכמים, לא רבי, אומרים תנא קמא, שפה תמיד הבור מתייחס רק אליו, אפילו לנזיקין, רק אליו. אבל ראשון שמונה וזה ט', זה עוד דוגמה. כולם חייבים בנזיקין, כמו זה י' וזה 20, שכולם למיטה. עוד דבר שלא אמרתי קודם בעל פה. מה הדין 1, 8 והשני 9? אז בנזיקין, שתיהם שווים. כמו אז 1, 10 והשני 20. מתי המחלוקת פה שרבי וחכמים, שהוא עשה 6, 7, והוא הגיע, ישלים פה ל-10. אז לפי חכמים בכזה מצב, הוא הולך להתייחס הבור, אפילו לנזיקין, רק לשני. רבי אומר, לא. לנזיקין, גם הראשון היה פה יד. למוות רק השני, זאת אומרת, רבי אומר, אחר אחרון למיטה, ואחר שניהם לנזיקין. שמה הטעם של המחלוקת? אומרת, מה היית עמד הרבנן שחכמים פותרים את הראשון, הגם שהבור שהוא עשה בכוח שלו להזיק? אז למה חכם אומר לפחות בנזק, למה אתה אומר שהראשון פטור? אז אומרת, עמד אמר, כתוב בתורה כי יפתח וכי יחה. אז שאלנו כבר אתמול, למה כתוב כי יחה? אם על פתיחה חייב, על קריאה לא כל שכן, אלא אומרים פה חכמים, רוצים לחדש לנו את החידוש הזה, שמה כתוב פה כי יחה, אלא להביא קורא אחר קורא. שאם אחד עשה בדוגמה 9, הגיע השני והשלים ל-10, שאני אומר שהראשון פטור לגמרי, גם בנזיקין, שסילק מעשה ראשון. ורבי, שרבי אומר שבנזיקין כן הראשון חייב, לכאורה מה תעשה כי יחה? אומרת, אמרה, אנו, הכפתר וכי יחה בוקר טוב, ולא בכלל לא מיותר. כבר אתמול אמרנו מה אנחנו לומדים את זה. מצרך צריך כדאמרין, למדנו את זה אתמול לגבי שמירת הבור, כן? כי אם היה כתוב רק יפתח, הייתי אומר שרק ביפתח מספיק כיסוי. אבל כי יחה אתה צריך לאטום, זה לא מתאים. אותו דבר הפוך. בכי יחה, לא, מה למדנו?
כן, כן, אם היה כי יחה, אז...
אם היה כתוב רק כי יחה, הייתי אומר
ש... שאפשר יכול להשאיר את הפתוח.
הייתי אומר שבבור שכבר היה פתוח, אני יכול להשאיר פתוח. כמה שמונה גם פה ושזה. ואותו דבר הפוך, אם היה כתוב רק יפתח, אני אומר, בקריאה לא מספיק כיסוי. אז כמה שמונה פה ואין פיסר. כן. אז אם ככה, אנחנו כבר צריכים, מה עוד אחר, נעמי צריך צריך, כדאמרים, שואת אמנו, ברבנה נמי, גם לפי דבריהם, מצריך צריך, אנחנו צריכים את הכפתר וכי יחה לדיני שמירת הבור, ואין פה איתור. אז אם ככה, מאיפה אני יודע שאני הולך לפי הקורא האחרון, לפי חכמים? לכן מביאה הגמרא טעם אחר. אלא היינו תעמא דרבנן, שאני הולך תמיד לפי אחר הקורא האחרון, אפילו לנזיקין. דאמר קרא, כתוב שם בתורה, כי יחה איש בור. כמה איש? זה אחד. לומדים מפה אחד, ולא שניים. שמה? שאם הבור נחפר על ידי שניים, תמיד אני מייחס את הבור לבן אדם שסיים לאחרון. וכמו שאמרנו, במקרה שהוא חידש משהו. ורבי שהוא סובר שמנזיקין שתיהם חייבים, למה הוא לא לומד כדרשות חכמים? הוא אומר, הוא, זה לא מיותר האיש. הדיוק שאני לומד מהאיש שכתוב אל השם יבוא אלה למשהו אחר. כי יחי איש בור, לומדים איש בור ולא שור בור. שהבעל השור לא חייב מנזקי הבור, אז זה אנחנו לומדים מהאיש. שמה ורבנן, מאיפה הם לומדים ולא שור בור, שאם שור קרה בור פתור. תרץ את הגמרא, תרי איש בור כתיב. הפסוק כתוב פעמיים איש בור, כתוב כי יפתח איש בור, וכתוב כי יחי או כי יחי איש בור. אז כתוב שתי איש, אז מהראשון לומדים שור ולא בור. מהראשון לומדים איש ולא שור בור, והשני לומדים אחד ולא שניים.
אדם ולא שור.
אחד לומדים ולא שור, והשני לומדים אחד ולא שניים. ורבי, שהוא לא דורש אחד ולא שניים, אז מה הוא סובר? הוא סובר שהשני לא נכתב לדרשה. אין לי דקת תוואי, בגלל שכתוב איש בתחילת הפסוק, וכי יפתח איש בור, אז כתוואי גם כן, טוב. עכשיו שואל את הגמרא, לפי חכמים, לפי חכמים.
אבל לדעת רבי, שאין פה איזשהו חידוש. לא, לדעת חכמים, שאין חידוש, אז שניהם חייבים?
לפי חכמים? לפי חכמים.
אם אין חידוש, אם זה מ-8 ל-9 או מ-7 ל-9.
לא, לפי חכמים הוא קיצוני. לפי חכמים אנחנו...
זה רק השני אמרנו, נכון?
לא, לפי חכמים, כשאני אומר לך עוד פעם, המחלוקת שלהם זה דווקא במקרה שהשני חידש. אם אחד עשה 10 והשני 20 שכבר יש שתיהם למית, גם לפי חכמים שתיהם חייבים. תוספות אומר את זה אצל חכמים. תוספות אומר את זה, אחרון חייב זה הולך לפי חכמים. תוספות דיבור המתחיל לאחרון חייב לפי חכמים, זה פשוט. אם שתיהם עשו אותו פעולה, אחד עשה 7, השני ישלים רק ל-8, שתיהם חייבים לנזיקין לפי כולם. אחד עשה 10, השני עשה 20, שתיהם חייבים גם למוות לכולם. המחלוקת שלהם זה במקרה 9-10, או 7 וישלים ל-10.
מי שישלים פשוט ל-10.
אז לפי חכמים פה בכזה מצאת תמיד, רק אחד יהיה חייב, על זה כתוב כמו שאמרנו במסקנה, איש, שרק אחד יהיה חייב, זה אחרון גם לנזיקין. לפי רבי לא, לפי רבי לנזיקין באמת 2, ורק למוות זה מה שהוא עשה. אבל לפי חכמים תמיד פעם זה נאמר איש שרק אחד חייב. עכשיו שואל את
המראה,
מאיפה לומדים לפי חכמים שבכזה מקרה רק האחרון חייב? כי כתוב איש לשון יחיד, אם דורש את זה אחד ולא שתיים. למה אתה מחליט שהשני, אולי הראשון שהתחיל, עשה איתך את ה-9? אפילו ש... אם הלימוד זה כאילו מ-1 ולא 2, אז מאיפה אתה לומד בפסוק שמחייב את השני, אולי הראשון?
מחר נקראת על השם גומרה.
זה מה שבאתי לשאול.
עד עכשיו הגמרא שואלת, שואלת, אבל לפי חכמים, שאתה מלומד כל הזמן מהאיש, שאיש אחד ולא שתיים, הוא אימאי דלך חיוב ובאסרה, שהוא חפר את הטפח העשירי, דין מלך חיוב וכמה, תראה, הוא עשה לך אפילו 9, אולי תחייב אותו, ותראה את אבל לא סל כדת, אך למה דמר, תראה, כתוב שם, הפסוק שם, הבא לבור ישלם, מה כתוב במשך הפסוק, והמת יהיה לו. אז עומדים מפה, והמת יהיה לו, ההוא דקרביד מיטה,
מי שגרם למידה.
הוא שחידש את המס, והוא, הזה שגרם למשהו שבור שיכול להמית, הוא גם חייב אפילו בנזיקין, ככה רבי לומד.
אבל אם הוא חפר את העשרה, הראשון, וגם ככה היה בזה כדי להמית.
אם הראשון חפר עשרה,
והשני בא הוסיף עוד,
אז אנחנו אומרים שתיהם חייבים עליה הכל.
למה? אבל שרק הראשון יהיה. כי הוא זה שהוא, גם ככה היה כדי להמית.
אתה שואל שאלה, אם אחד עשה 10, כתוב השני עשה 20, נראה מפורש. נראה מפורש, איך 10 ו-20, כמו תוספות אומר לנו, אתה שואל איך 10 ו-2, אתה יודע, והרגע שיש לך יד בבור, השלמת, אז יש
לך... ככה זה היה בזה כבר כדי להמית.
אבל עדיין אתה השותף השני.
טוב.
יש לו גם כן יד בזה.
כלומר, אם אחד 10 והוא הוסיף עוד טפח 11.
זהו, שניהם שותפים במהלך.
למה אבל? כבר הראשון עשה את 10, זה מה שמנצר.
נכון, כן. כן,
אבל באחד
זה כבר כדי להמית, אז הוא לא חידש פה שום דבר, אז הראשון יהיה חייב.
טוב, בואו נתקדם מה שאתם שואלים, נראה בסוף העמוד. עוד דקה נראה. עוד דקה נראה מה שאתם שואלים, נראה מפורש, לתוספות אומרת מפורש, כמו שאמרנו, אפילו טפח אחד. עוד דקה תראו בור של שותפים. כרגע נשארנו בור של שותפים ברשות הרבי מיכי, יש מצב ששתיהם השלימו לעשרה, ואז הבאנו את המחלוקת רבי וחכמים, עכשיו אנחנו נמצאים במחלוקת של רבי וחכמים. עכשיו הגמרא אמרה, לפי רבי, מאיפה אנחנו לומדים שאם השני השלים לעשר, שרק הוא חייב, כתוב איש ולא שתיים. למה אחרון? והמת יהיה לו. שואלת המאי, והמת יהיה לו, צריכים משהו אחר, מועל אל כדי רבה. למה רבה? שורש פסולי המוקדשים. מה זה נקרא שור פסולי המוקדשים? שור פסולי המוקדשים זה נקרא שנקדש למזבח ונהיה בו מום ונפסל. או דוגמה, שור בכור, אתה שומע בכור ונהיה בו מום. כי אם זה קשר למזבח, אז זה בכל מקרה פטור אם זה נפל לבור. כי ראהו ולא זה. פה מדובר כזה אחד שהוא נהיה בו מום ונפסל, שכזה אחד שנפל לבור, מתי הוא נפל לבור? אחרי שכבר נבדה. בואו תראו רש"י דיבור, מתחיל שור פסולי המוקדשים מהר. רש"י מסביר מה שמדובר פה. מה זה שור פסולי המוקדשים? אומר רש"י דוגמאות, כגון בכור בעל מום שהוא של כהן, שהוא של כהן דקרינה בי שור ראהו, או שור קורבן שנפל בו מום ונבדה. דקרינה בי שור ראהו, ואפילו אחי לעניין בור פטור. למה? לומדים את זה מהפסוק דכסיב והמת תהיה לו. מה לומדים? מי שראוי לו להכין לבלתו לכלבים, כזה אחד אם נפל לבור, אתה בא לבור חייב. יצא זה כזה סוג שור שאפילו שהוא ראהו, אתה לא יכול להכין אותו לכלבים. למה? דרך אמרים להם בבחורות גם בפסולי המוקדשים שנבדו, אמרים ככה, תסבח ולא גיזה, בשר ולא חלב, ואכלת ולא לכלביך. אז לכן, בגלל שאתה לא יכול להכין את זה לכלבים, אז כזה אחד אפילו שהוא ראהו, כזה אחד נפל לבור, פטור. מאיפה לומדים את זה? והמת יהיה לו. לומדים גם מי נפל לבור חייב, רק כזה באמת יהיה לו שאתה יכול להכין לכלבים. זה שאתה לא יכול להכין לכלבים, פטור. אבל שור שנגחו חייב, נפרש להם כמה פרקים, אלך ינקת פסולי המוקדשים, אומר רש"י, דילו קודשים תמים, מהיר יהיה בור, אפילו שור שנקחו להם פטור, תכסיף שור ראהו ולא שור הקדש. אז כזה אחד בבור רק, שהוא כבר נקרא ראהו, אז אני אומר שפטור, שבשור יהיה חייב אם הוא נגח אותו כזה אחד. רק בבור יש פטור, לומדים את זה, מאיפה באמת יהיה לו לומדים, שנאמר, חוזרים לגמרא בפנים, ששור פסולי המוקדשים נפל לבור, שפטור, שנאמר באמת יהיה לו, במי שהמת שלו, פה אתה חייב על נבלתו לבור. למעט שור פסולי המוקדשים, שאסור להכין נבלה לכלבים, כמו שעכשיו ראינו ברש"י, לומדים במסכת פרעות, שכזה שור שנפל לבור פטור, אז אנחנו לומדים כבר באמת יהיה לו. אז איך אתה אומר באמת יהיה לו דורשים שרק אתה מחייב את החיוב לכזה אחד שעשה גרום? מתרץ את הגמרא, אמרי, באמת הפסוק והמת יהיה לו בא ללמד לנו את ההלכה ששור פסולי המוקדשים שנפל לבור, שהבא לבור פטור, אבל מה? ולמה ממילא שמעת מינא דבעי דבד מתעסקינא? כשאני כותב את המילים בפסוק של בור, והמת יהיה לו, באמת הדרשה באה לעיקר כמו רבה, אבל אוטומטית אתה שומע והמת יהיה לו, שאנחנו מחייבים, תמיד, זאת אומרת, העיקר הדרשה באה לכמו רבה, המילה והמת יהיה לו, אתה שומע אוטומטי כבר, שמי שגרם פה שיהיה מת, הוא חייב גם בכל הנזיקין, ככה הגמרא מתרץ. טוב, אז לפי חכמים תמיד, אם השני גרם, אז הוא הכל השני, אם השני יוסיף פה למוות, הוא חייב גם לנזיקין, לפי רבי, למוות הוא יהיה חייב לנזיקין, שתיהם, כי שתיהם קשורים לנזיקין. עכשיו תראה את הציורים שאתם שאלתם. תנו רבנן ברייתא חדשה. אחד החופר בור 10, הוא בא אחר והשלימה ל-20. שמעון הגיע והשלים את זה עוד 10 טפחים ל-20. הוא בא אחר והשלימה ל-30. כולם חייבים. זאת אומרת, גם נזק, גם מוות, כולם, למה? כי אם לא הבור היה עומק 25, 30, יכול להיות, שאולי היה שור לא כל כך מת כמו שהוא מת עכשיו, או שיקבל כזה נזק. אז לכן כולם חייבים. תסתכל תוספות, אחרון בעמוד רבי צביקה, צחי. בור 10 הוא בא אחר והשלימו ל-20. תגיד אתה את התוספות, מה התוספות אומר? והוא הדין, ל-11. הטפח הזה, אתה לא יכול לדעת מה זה גרם, אז מבחינת הזה, הוא הדין ה-11, למה ידי פרי חלם מסעיד לחייד, עוד מעטה כנראה, תראה את הקושייה של הגמרא, עכשיו הולך לשאול, תבין, הם משנה הרמי והרבנן, בקיצור, כולם חייבים, זה ברייתא אחד. שואלת הגמרא ורמינו, יש ברייתא אחרת, שמה כתוב בברייתא אחרת? אחד החופר בור 10, הוא בא אחר וסייד וחייד. מה זה נקרא סייד וחייד? הוא תחת כותלי הבור בטיח של סיד, או וחייד, הוא עשה ציורים בטיח. סך הכל מה הוא הוסיף פה, זה הרעיון של תוספות, שאפילו ב-11. כי יכול, אז כתוב פה מפורש שמי חייב, האחרון חייב, לכאורה למה? הרי הברית הראשונה אמרת, אם היה כבר ראשון למוות, השני הוסיף, פה אנחנו רואים. עכשיו, דרך אגב, יש רשי מאוד חשוב, רשי בשורה האחרונה, דיבור המתחיל, סייד וחייד. למה באמת, קודם כל, להבין בכלל את הפשט, רק אני את הקושייה שכבר הקשנו, למה באמת רק אחרון חייב, מה הפשט? אז רשי אומר, שמתחילה רחב היה ולא היה בו אבל כל כך. וזה שסיידו, הוא הלך קצרו, הוסיף את האבל. אז לכן אני אומר, תסתכל רשי, קייד עשה בו ציורים מתנים ותיח הזה שתר בו, על כל פנים, אז לכן רק אחרון חייב. ולכאורה, לפי הברית הראשונה שלמדנו, שתיהם שותפים במוות, אז שתיהם צריכים להיות חייבים. פה ברית השנייה, כתוב שרק אחרון חייב. אנחנו עוברים לנו א' עמוד ב'.
מה אבל יש פה?
מה?
הפעולה היא שונה.
הדבר הראשון, הגמרא לפני שהוא רוצה לתרץ, הגמרא אומרת, לא, כנראה למה, אנחנו נתלה את זה, שעה רבי והרבנן אולי. שהברית שכתוב כולם חייבים, היא סוברת כמו רבי, ששתיים שחפרו בור עמדו ברבי, שניהם חייבים בנזיקין. אז פה אפשר להגיד אולי אותו דבר, שבגלל שכל אחד מהם חפר כדי שיעור מיטה, אז כולם חייבים. תראה, אתה רוצה לשאול נראה לי משהו? מה אמרנו מקודם ברבי? שרק בנזיקין, אני אומר שתיהם חייבים. אז הוא רוצה עכשיו להגיד כאילו שגם אם כל אחד עשה כדי שיעור מוות, אז אני אומר גם כולם חייבים גם על המיטה לכאורה. הברייתא, וזה באמת מקובל, אבל בוא נראה את ההמשך. איפה שכתוב שאחרון חייב זה רק לרבנן, שרבנן סוברים שרק אחד חייב ולא שניים, אז לכן אני אומר שהמסייד לבד חייב. זאת אומרת ככה, הרשע שכתוב שתיהם חייבים זה בדיוק רבי, שאם יש שתיים שבנזיקין, אז אותו דבר במוות שתיהם עשו, אבל לפי חכמים רוצה להגיד לו, שאם יש 10, והשני עשה ל-11 ו-10 ו-20, גם ל-20 ו-11 אותו דבר לא משנה, אז רק השני חייב גם למוות. אפשר להגיד ככה? שואלת הגמרא, אמר רב זביד, זה הגמרא הבינה. אז הגמרא דוחה לא, זאת אומרת, מה הגמרא הבינה פה? שלפי חכמים, כמו שאני אומר שאם אחד עשה 9 והשני עשה 10, אז אני מייחס את זה רק לאחרון, אז גם ב-10 והוא עשה ל-11 והוא הדין 10 ו-20, הוא יחלוק על הברית הראשונה כאלה על רבי, אז תמיד האחרון חייב, אמר רב זביד, מה פתאום? אל תגיד ככה, אמר רב זביד. אב והרבנן, שתי הבריתות מסתדרים כמו חכמים. עד כאן לא קם רבנן אחרון חייב, אתה הבאנו שחכמים אומרים שתמיד אני מייחס את הכל לאחרון רק, רק איפה שהראשון לא עשה שיעור מוות, השני הגיע וחידש מוות, אז אני אומר שאחרון חייב. אלא אחד דלא עבד כמה שיעור מיטה, הגיע השני עשה איתה והמת יהיה לו, עשה איתה שיעור מוות, אז אני אומר שאני מייחס את הכל לאחרון, אבל אחד דלא עבד כמה שיעור מיטה, שמו שפה מופיע בשתי הברייתות, שאחד עשה 10, וגם השני הראשון עשה 10, אז אפילו רבנן מודו דכולן חייבים, אפילו חכמים מודים דכולם חייבים. נו. אם ככה, למה במקרה של סייד וחייד, אז אני אומר שרק אחרון חייב. ואז סייד וחייד, מדובר דקוות שואלת הגמרא, איך, מה אתה מתרץ? והסייד וחייד דקוות כמה שיעור מיטה, ואם כל זה בקטן, אחרון חייב. אז מה אנחנו רואים? אפילו שהראשון עשה שיעור מוות, אז אתה מייחס רק לשני. אומרת הגמרא, אמרי, אתה מדובר שלפני הסיוד שלט בבור אוויר שלא היה בו אבל למיטה, היא באה אחר והוסיף בה אבל למיטה. זאת אומרת ככה, לעולם, אם בראשון כבר היה מיטה אבל למיטה, אז השני יוסיף 20, 30, אני כבר אומר לך את שתיהם חייבים. פה אני לא דורש איש ולא שתיים. פה בברייתא השנייה שכתוב שאפילו שהראשון עשה 10, רק השני חייב, מדובר שכשהראשון עשה 10, עוד לא היה אבל למיטה, רק השני, אמרנו מקודם, בדרך כלל יש 10 למיטה, אז רשי, הסתכלו רשי, מה שרשי גם תוספות אומר אותו דבר.
אומר, בור גדול.
שמדובר שהייתה רשי דימור מתחיל שלא אבל למיטה, שהייתה רחבה הרבה. היה מאוד רחב, משימה הכי פתור, אב בנזיקים, כדברין על איש אחד ולא שניים, דאב אליי כחופר בור תת, הוא בא אחר משלימה לעשרה. לפי זה אומר, עוד יותר אומר פה רשי. ואז, גם אם יקרה בבור הזה, שהוא הגיע בסייד וחייד ורק הגיע נזק, אז הופך להיות בדיוק כמו הלכה של חכמים בטסט, בו אחר נשלים על הצהרה שבהכל גם בנזיקין רק אחרון חייב. אותו דבר פה ב-10 והוא הגיע סייד וחייד, יוצא כאילו שרק אחרון חייב לכל, כי זה כאילו בטט והוא הגיע וישלים ל-10. הבנת צביקה?
כאילו.
זאת אומרת ככה, אם יש לך בור כבר, שראוי, היה ראוי להמית 10, ואז הגיע השני וישלים לא משנה לכמה, לפי כולם, גם לפי רבי, גם לפי רחמים, ברור להכל שתיהם חייבים, למד לבין הנזיקים. המחלוקת של רבי רחמים, כמו שסכמנו קודם, עכשיו נשאר אותו דבר. המחלוקת של רחמים זה רק בטט, והגיע אחר וישלים על 10, או 7 והגיע ישלים ל-10, שהשני יוסיף פה משהו, אז לפי רבי, למוות לכולם, אלמה רק אחרון חייב, למחלוקת בנזיקין, לפי רבי נזיקין שתיהם חייבים, אבל לפי חכמים גם פה הכל מתייחס אחרון. פה במקרה שכתוב 10, והוא הגיע סייד וחייד, 10 שכתוב, 10 לא הגיע, לא יכל להעמיד. זה הרחב, גם תוספות הראשון אומר, שער רחבו יותר מעומקו, אז לכן, כשהוא הגיע וסייד וחייד, אז הוא עשה איבה למיטה, אז יוצא כאילו בעזה, כאילו תד, והוא הגיע וישלים ל-10. אז
אם הראשון כיסה אותו, אז הכול לאלמה, הוא לא יחייב, נכון? אם הראשון כיסה, חפר 9 וכיסה, ובא השני ופתח והשאיר עוד תפח והשאיר את זה פתוח.
חפר 9 וכיסה עוד מעט נראה, זה הכל, הרגע שהוא כיסה והוא פותח, זה כאילו שעכשיו אתה עושה את הכל.
אז הוא יצא מה...
הרגע שחפר 9 וכיסה מבחינתי אין בור. מבחינת התורה אם יש כיסוי טוב, זה מבחינתנו אין בור, ולא כיסה הוא התורה מדגישה. אם עשית 9 וכיסה, מבחינתנו אין בכלל בור. כיסוי טוב,
אז הוא בא רק ששניהם לא כיסה, שהוא לא כיסה, שהראשון לא כיסה.
עכשיו, איקא דאמרי רוצה להגיד עוד תירוץ בשיטת רב זביד. איקא דאמרי, אמר רב זביד, אה ואה רבי. אה ואה רבי. זאת אומרת, שתי הברייתות הולך פה לפי רבי, שמה רבי סובר? ששתיהם חייבים בנזיקין. עכשיו, מה אתה מרוויח פה לפי איקא דאמרי? כי האיקא דאמרי הזה רוצה להגיד
אפילו פחות מהסך.
לפי חכמים, כמו שבחופר ת' לפי חכמים, כמו שבחופר ת' והגיע אחד וישלים ל-10, אז אני אומר שמה?
שניים.
שרק אחרון חייב בנזיקין והשני. אז גם פה הוא רוצה להגיד לפי המהלך הזה, חכמים גם יגידו פה גם במקרה כזה, זה חידוש לפי כדאמרו. אז לפי חכמים במקרה כזה גם אני פותר את הראשון. אני רק עושה רק את האחרון. לפי הכל מה למדנו, לפי חכמים במקרה של 10, אין הבדל רבי. 10 פלוס, אין הבדל רבי. לפי כדאמרו לא. רבי, כי לפי חכמים אומר רש"י דיבור המתחיל, אבי הרבי דילו רבנן, כי איך דפטרי חופר ט' מנזיקין, כמו ט' והגיע וישלים מ-10, אז אני אומר שאפילו בנזיקין אני אומר, שרק אחרון חייב, אפילו שהוא גרם לנזיקין, אז רק אחרון חייב, אז אב פטרי נמי אחי לקמאי, אפילו שהראשון עשה פה משהו שיכול להמית, אז כמו שאתה אומר ט' והגיע 10, אז אומר שהראשון שעשה נזיקין הוא פטור, אז גם פה, רק אחרון חייב, זה חידוש לפי יגד אמרי, עד עכשיו לא למדנו ככה, עד עכשיו הבנו רבי ורבנן רק בט' ו-10. אבל 10 ו-20 כולם מסכימים, גם החכמים ששתיהם חייבים. לפי איקא דאמרי אומר רש"י, לא. לפי המהלך הזה חכמים תמיד יגידו. כמו שאני אומר ט' והגיע השני וישלים ל-10, שהראשון גם עשה נזיקין. עם כל זה אני אומר מפורש חכמים שרק אחרון חייב, אז גם פה 10 והשני עשה 20 והשני סייד וחייב, תמיד יהיה אחרון חייב להכל, כי רק מתייחס לאחרון. אז לכן אני אומר שתי הברייתות פה הולך לרבי. אז ככה, אם אני אומר שתי הברייתות הולך לפי רבי, אז מה מובן? אז הראשון מובן, אז למה כתוב בשני? אז אומרת הגמרא, ואף דקטן לכולם חייבים שפיר. זה מאוד יפה, כי לפי רבי זה כזה מקרה שאחד עשה 10, שני עשה 20, ברור ששתיהם חייבים. אבל ואף דקטן אחרון חייב, מה מדובר? ככה, כגון שלא היה בו אבל לא למיטה ולא לנזיקין. הוא בא אחר הזה שהגיע וסייד וחייד, והוסיף בו אבל בין למיטה ובין לנזיקין. אז בגלל שהוא גרם לשתיהם, אז הוא חייב לבד על שתיהם. אבל אם באמת היה למשל בראשון רק נזיקין והשני למוות, אז בנזיקין היו שניים למוות אחרו. הרעיון של רבי לפי כל המהלכים נשארנו אותו דבר. רבי, הרעיון של רבי ככה. אם הראשון היה פה יד לנזיקין כבר, והשני הוסיף למוות, הנזיקין שתיהם חייבים למוות אחרו. אם הראשון אפס, השני עשה שהיא גם לזיקין, אז רק השני. תמיד להתייחס ככה. זאת אומרת, לפי המהלך התירוץ השני שהכל הולך לפי רבי. מה שכתוב אחרון חייב מדובר, שלמה הראשון פטור מהכל, כי אצל הראשון 10 לא היה ולא למוות, הנזיקין היה ממש רחב. או שאני יכול להגיד גם היה שם, כן, כאילו לא היה מק... והשני עשה את הכל, אז לכן הוא לבד חייב. אז יוצא ככה, לפי, בוא נסכם לפני שמתקדמים הלאה. עוד לפני שמתקדמים הלאה, מה יוצא לנו ככה? לפי רבי, אנחנו תמיד הולכים, אין לנו שום בעיה, אנחנו לא דורשים איש ולא שתיים, תמיד במציאות. אם אתה עשית פה גם עזק והוא ישלים, הוא עזר לך עוד ועוד, אז בנזיקין שתיהם חייבים. אם רק הוא עשה מוות ישלים ל-10, אז במוות הוא יער, תמיד אנחנו... אתה יודע, 10 ו-20 כבר שתיהם יכולים להעמיד ושתיהם, אז שתיהם חייבים, גם מוות נזיקין. תמיד אנחנו מתייחסים. אם הראשון עשה משהו שלא יכול לעשות כלום, רק השני עשה הכל, אז השני זה רבי לפי כל המהלכים. רבנן התחדש פה ככה. רבנן, יש הבדל גדול בין איקא דאמרי הראשון, אני נתחיל עם הקל. איקא דאמרי השני יוצא לפי רחמים, תמיד, אם אחרון עשה הוספה, אנחנו תמיד מייחסים את הכל לאחרון. לא משנה. לפי המהלך הראשון, מה פתאום? לפי המהלך הראשון ככה. כשהשני הגיע והוסיף משהו שלא היה בראשון, דוגמה, היה הטט, הוא השלים לעשר, אז אני מייחס את הכל לאחרון. אבל אם השני עשה אחי שכבר הכל היה מוכן, ראשון והשני השלים לעשרים, אז פה גם חכמים מודים ששניהם חייבים. זה המהלך הרגיל שלמד. בואו נתקדם מעלה. הגמרא מביאה פרט נוסף במחלוקת רבי ורבנן. אמר רבי, אמר רבא, בן אדם חופר בור תשעה, תשעה סיפור מעניס, עכשיו זה סיפורים כלילים, אפשר ממש בחמש דקות לגמור. אמר רבא, בן אדם חפר בור תשע, אתה שומע צביקה? והגיע בן אדם והניח אבן על פי הבור. רובן עשה תשע, שמעון הגביע אותו, שם יפה מאוד, והשלימה לעשרה. אז מה הלכה פה? באו למחלוקת רבי ורבנן, שלפי חכמים אני אומר רק אחרון חייב, כי הוא עשה אותו, ולפי רבי הנזיקין שתיהם, שמה פשיטה, מה החידוש? מתארת מה לא? מה עוד אתם? הייתם דווקא למטה, אם הוא חופר למטה עשירי, הוא אני אומר שהשני חייב על התוספת, תאב לדידי קקטילה, האבן שהוא עושים בטפח התחתון עם מי. אבל למעלה דלאב אבל לדידי קקטילה, כל הזמן מהגמרא מוכרח פה שאנחנו פוסקים כמו רב, הריון זה אבן. אז פה הייתי אומר שבפה עשית עשר, אבל איזה אבן קטל, לא שלך, של הראשון. אז הייתי אומר, למעלה דלאב לדידי קקטילה אם הלא, שלפי כולם יהיה אחרון פטור. כמה שפנן רבה לא, שאם הוספת טפח מלמעלה זה משפיע על כל הבור שיראוי להעמיד, ואז במוות לפי שתיהם אחרון חייו, ולנזיקין מחלוקת רבי וחכמי. עוד ספק בעניין בור של שני שותפים, תראה משהו מעניין, בואי רבה. רובן, צביקה, חפר בור תשע טפחים, הגיע שמעון, השלים את זה לעשר, אבל הוא חכם. איכשהו השלים את זה לעשר, אז הוא חושב, אומר, מה עזוב אותי עם הבעיות שלי? אני מיד תם טפח, את הטפח שהוא טפח, הוא הלך וסתם. עוד דוגמה, אם זה היה באבן, הוא אסף את האבן, והוא הלך סילק את האבן. סילק את ההבנה, מהו? מי אמרין על מה ידעבד, שקלי? מה שאני הוספתי, אני שקלי. אז אם ככה יוצא שהראשון נשאר, אני כאילו לא היה פה כלום. עוד דילמה לא, מי הרגע שאתה הגעת פה, נגעת פה יד, הוספת פה טפח עשירי? אז נסתלקו מעשה ראשון, נסתלק הראשון מחיוביו. על כל פנים, בוא נגיד למוות לפי כל העם, לפי חכמים להכל.
הוא קיבל אחריות.
יוצא שיותר אין לראשון שייכות לבור, ואז וקמה לכולם ברשותיהם.
כמו חייב בנזיקין.
לא, הוא קיבל אחריות, הוא אחרון.
אני אסביר לך מה קורה פה. לפי חכמים, אז לפי הצד הזה אני אומר, בגלל שכאילו שאתה הוספת, אני את החיים לבד, אז הראשון נסתלק. לפי רבי השאלה הזאת התייחס רק למוות, נזיקין. באמת לא הסתלקת, סלקת לגמרי, אז למוות אבל סילקת את השני, כי למוות רק אחרון חייב. אז כאילו סילקת את הכל.
לא,
אבל
לא אומר שהוא חפר טפח והוסיף חזרה, שלא יש, שיהיה תשעה טפחים.
אתה חפרת או טפח, אמרת מה שאני עשיתי חופר והולך הלאה, שסתמתי.
מחזיר את זה למצב הקודם.
אם היה תשע, אני משאיר אותו תשע. מה שחפרתי, סתמתי. עוד דוגמה, שמתי אבן,
וסתמתי.
או שאני אומר כמו שהצד הזה, מה שעשיתי לקחתי, תשאיר את הכל הראשון, אני אומר לו, בגלל שאתה הוספת פה את זה, אז כאילו הוא נעלם. לחיובים החדשים, הרי לפי חכמים דוגמה רק אנחנו, אז עכשיו הכל עליך.
כאילו אם יהיה נזיקין זה נופל על השני.
לפי חכמים, בנזיקין, אבל הקושיה פה לפי כולם זה גם על מוות. על מוות לפי כולם רק אחרון חייב תמיד, אז הרגע שאתה שמת הייתי, ולפי חכמים...
אבל בזה שהטפחים אין דין של מוות.
נכון, אז לכן אומר, במוות השאלה פה שייכת לכולם, בנזיקין השאלה פה שייכת רק לפי חכמים, כי בנזיקין אמרנו שהראשון לא יסתלק. סתם, אני עושה פה יותר עיון. הרי לפי רבי, בנזיקין בקדם מקרה שתיהם יהיו חייבים, אז יוצא שהראשון לא יסתלק לגמרי. אז לכן השאלה פה מסתדרת רק לפי חכמים להכל, או לפי רבי למוות, שאז תמיד, לפי, למוות תמיד הראשון יסתלק, אם יקרה פה מוות. כן. אז לכן נתגר. אז אומרת, מה תקו? מה זה תקו? המפרשים אומרים הלכה למעשה, שהמוציא מחברו בכזה מקרה, ואדם לא יקבל אגורה לפי הרוב המפרשים. המוציא מחברו, הוא ילך לראשון, ילך תביא ראיה שאני חייב, לך לשני. אמיר יוצא להגיד לא, אמיר יוצא להגיד שבכזה מצב, כן, הראשון יחיה חייב לשלם. השני אומר, אני, תביא לי ראיה שאני גם פה. הראשון, כן, כאילו, הראשון יהיה חייב לשלם. לפי הרוב המפרשים יוצא, לא, לך לראשון, יכול להיות שהסתלק, כי אין, הרי בממונות, אם אין הלכה, אם צריכים לחכות לאליהו הנביא, הם מוצאים לחברו עליו הראיה, ככה פוסקים.
אפילו גם במקרה שהוא רק כיסה, והוא אפילו לא חפר. כאילו, נגיד,
כיסה זה משהו אחר.
היה שמונה, והוא כיסה לשבע.
הרגע שאתה כיסית, זה משהו אחר. כי הרגע שאתה כיסית,
עדיין, נשארת את זה פתוח.
מה? 8 ל-7 זה שאלה אחרת באמת, 8 ל-7 זה שאלה נזיקית, שמה?
זה הוא קטין את הנזק.
שמה השאלה פה? אין פה שאלה מ-7 ל-8, למה? כי ב-7 ל-8 שתיהם נשארתם אותו שותפים, לא סילקת מעשה ראשון.
לא, מ-8 ל-7.
מ-8, מה היה הסיפור? שותפים?
לא.
מה, כמה?
בא הראשון, חפר 8, בא השני, הוסיף טפח.
מי השני? מי היית פה?
כיסה טפח.
נו, אז ברור שרק אחד, רק אחד חפר את הבור, אז הוא יהיה חייב לנזיקים.
מי השני?
אין פה שני, השני עשה מצווה שהוא הלך וכיסה אחד, הוא לא מחותן. מי כמה אנשים חפרו?
הוא עשה מצווה שהוא השאיר בור פתוח?
הוא לא חפר.
הוא עשה מצווה שהוא סתם אחד, טפע.
הוא לא חפר,
הוא הקטין את הנזק. אם אחד חפר, שהוא הגיע צדיק וסתם אחד.
אבל איזה מצווה? הוא השאיר את הבור פתוח.
מה זה משנה? אבל הוא הקטין את הנזק.
אתה בא לבור החיות, מי שקרא את הבור, אתה לא יודע. אם אתה הולך ואתה עוזב וסותם בור שאתה רואה פתוח, מישהו אחר קרא, אתה צדיק גדול. וככה חסיד הזה, לפני משורת הדין. אבל מי שהחי התשלום זה מישהו שקרא. אם בן אדם הלך והשאיר בור פתוח, והגיע אחד רע ולא סתם, והוא לא קרא את הבור פתור, אתה יכול לקרוא לו בן אדם מעניין, אבל במציאה זה התורה אומרת, מי שבא לבור, אמרנו לפי בעל התקלה, מחלוקת רבי, כן, הבאנו גם מעריכות.
טוב.
אמר רבא בר בר חנה, אמר שמואל בר מרתא. זו שאלה מעניינת, צביקה. בור שמונה, ראובן חפר בור שמונה, אם אין, מהשמונה הזה יש שני טפחים מים. שתי טפחים מלאים מים. טוב, נפלה שם הבהמה ומתה. נו, אם מתה, אמרנו בשמונה לא מתים, אז אני פטור. אבל תראה, מה... המגיע הרב בחן אומר חייב. שואל מה, למה? מה הייתה מה? הרגע שהבור לא עמוק עשר. אמרנו שאם היא מתה, זה לא בור מתה ממנו. הוא אומר, אז מה תקשיב, חידוש. כל טפח דמיה, בעניין אבל, שאנחנו פוסקים למור, לאבל, לפי כולם החייב באבל, כן? אנחנו גם מדברים פה על... כל טפח דמיה בבור לעניין אבל, זה כתרי תיבשה דם. זה עומק שתי טפחים בלי מים, אז יוצא שכמה בור אבל יש פה? יש פה אבל של עשר. כי יש פה שתי טפחים מים, השתי טפחים זה כאילו ארבע, כאילו עוד שתיים. אז לכן זה נקרא כאילו שעשית בור של עשר טפחים. הביאה הגמרא ספק בתוך דבריו של רבא בר חנה, היא באה אליהו. מהי הדין חפרת בור תשעה ומהן טפח אחד מים. והבהמה נרגש שם, אמר, מי אמרינן כיוון דלא נפיש המים, בגלל שכמות המים לא מרובה, אז לסבי אבלה, אין בטפח של מים לגרום תוספת אבל כעומק של שתי טפחים בלי מים. מתי אני אומר, יש לך שתי... אני נהנה לראות את השמחת התורה שלכם. אז אומר, לכן אין כבור עשרה ראוי להעמיד, אז אם ככה, עוד אילמה, כיוון דעמיק תפי, בגלל שזה עמוק.
ככה הוא עמוק.
בור שמונה, איתבי אבלה, בדיוק, כי הוא עמוק, הוא עמוק מבור של שמונה. אז אם ככה, עומק משלים את החיסרון בכמות המים וחייב. הבנת את השאלה, צביקה? עוד שאלה, בני הישיבה שאלו. בור שבעה, ומעין שלושה טפחים מים. מהו? מי אמרינה, כיוון דנפיש המים תפי, בגלל שיש יותר מים. איזבי אבלה, יש פה בור של, יש פה אבל של בור עשרה, שמים מרובים גומים לה באבל, אז אם ככה הפוך, זה הופך להיות פה כאילו שבע ועוד שלוש, זה כמו כאילו בוא נגיד 13, מומק של 13, כי פה יש כבר מדי מלא מים. עוד אימא, מה פתאום? הרגע שזה רק עמוק שבע, אז זה המים שלוש כבר לא. שיש לך, כיש, כמו שאמרנו קודם, שמונה עם שתיים זה בדיוק השיעור שעושה לך. עכשיו, יש לך תשע טפח אחד, יכול להיות שהמים פה מרותים, אז זה כלום. או אחרי הכל בגלל שיש לך פה חפירה רצינית, אבל פה בקדם הצף שבע שלוש, מבחינת המים יש מספיק אבל, אבל פה בגלל שהעומק סך הכל שבע, אז יכול להיות שהם פה, עוד אם הכיוון זה לא מיקליס באבלה. אז גם פה בשאלה הזאת הגמרא נשארת תיקו, הבנת? כאילו, מה שהוא אמר פה רבא חנה ושמואל אמר שמונה פלוס שתיים מים. אז בשבע
פלוס שתיים
יכול להיות לא ברור, ותשע אחד מים יכול להיות שהמים הזה לא נחשב, כיוון? עכשיו הגמרא מוסף, מוספק נוסף בעניין שותפות הבור. בואי מן הרב שיזבי מרבא. מה הידים אדם חופר בור עשר? וואי, איזה מאוחר. ויחיבה, עוד פעם, רב שיזבי מרבא, יחיבה בן אדם חופר בור עשר טפחים, והחבר שלו יחיב את פי הבור, ומתה שם במה הוא עוסקה מהו. אמר לי, אז רבא אמר לו, מה אתה רוצה? הרי כשהוא יחיב את שפת הבור, מי יתב לה? אז למה אתה רוצה לחייב אותו, הבנת? בן אדם חפר בור עשר טפחים, החבר יחיב את פי הבור, ושם מתה במה. אמר להם, הרי כשהוא הכיב את שפת הבור, מי את אבלה? הרי שהוא מי, אתה יודע מה אתה רוצה לחייב אותו, כי הוא עשה יותר רחב, אז יש פחות אבל. אמר לאנדר, אבל יקרה וזקה, כי על ידי שהוא הכיב, אז יוצא שהוא אין מקום על הבמות לרחוב, כי הוא הכיב את העזק, אז הפוך, הוא קרה. אלא אמר רבה שינך זענן, אם באבלה מית, אם אתה יכול, לא יודע איזה בדיקות היה, לא היה את מה ששם ישמו בבוקה, לא יודע. אם באבלה מית, הרי מי את? עד השני שהרחיב מי את אבלה, והוא הקטין את האפשרות שימות שם יפתו. ואם בחבטה מית, הרי קירב את זה, כי בלי ההרחבה, אולי הוא לא היה נופל בחייו.
יש פה שתי סיבות.
בדיוק. אי קדם רמה רבה שינך זענן. אם מהגיסה נפל, אם מהצד שהוא הרחיב נפל, אז האחרון חייו. הרי קירב את זה, ואם מידר גיסה נפל, מה שאני מדבר פה כמה חייו ופתור, אתם מדברים זה רק על האחרון, כמובן. מדברים פה של האחרון, זה הראשון, את הבנת, יש לו את ההלכות שלו. ואם מידר גיסה נפל, אז האחרון פתור, כי בכל עניין, כי הוא לא גרם שום, ועד הרב, הפוך. הוא לא נפל מהצד שלו, וגם יכול להיות שהוא מיית אבל. אז עד הרב, הפוך, מי דרגיסה נפל, הרי מיית אבל, אז בכל מקרה יהיה בסדר. מהי הדין, אומר איתמר, בור, חפרת בור שראוי להמית, עשר טפחים, רק מה? שעומקה כרוחבה. העומק זה בדיוק כאותה רוחב. מה ההלכה פה? אז אומרת הגמרא מחלוקת רבא ורב יוסף, דאמרי את הרביו משמי דרבא ובחנה, דאמר משמי דרבא מני, משמי דרבי מני, חד אמר, לעולם יש באבל, תמיד יש באבל שראוי להמית, עד שיהיה רחבה יתר על עומקה. עכשיו, כשרחבה כל כך שולט בתוך האוויר ואין בו אבל, אבל כששווים זה עדיין תקין, זה עדיין ראוי להמית. מה זה תקין? השם ישמור, תקין לצד השלילי שראוי להמית. אחד אמר, לעולם אין באבל עד שיהיה עומקה יתר על רוחבה. אבל אם הם שווים, האבל לא ראוי להמית. טוב, הבנו? אנחנו למדנו במשנה, בור של שתי שותפים, עבר עליו הראשון ולא כיסאו, השני ולא כיסאו, השני חייב. למה השני חייב? מה עם הראשון? הראשון גם לא היה בסדר, זה בור של שתיהם. איך יש בור של שתיהם? הסברנו. לפי רבי עקיבא הרשות היחיד זה פשוט, לפי רבי ישמעאל אמרנו, שתיהם השלימו לעשר. אבל אומרת הגמרא, למדנו שעבר עליו הראשון ולא כיסאו, הוא שואל את רב, וראשון מימת נפטר, מי הראשון, ממתי הוא לא נחשב פושע שהוא נהיה פטור? ותרץ את הגמרא רבא ורבי יוסף דאמר את הרבי משמי דרבא במחנה דאמר משמי דרבי מני, ככה. חד אמר מי שמניחו משתמש, מה שהסברתי במשנה גם את הפשט הזה. זאת אומרת, אני לא אשאיר אותו הפקר. אני אומר, אני רואה שאתה משתמש, אני הולך לעניינים שלי. אז מי שהבאתי, נשארתי אותך משתמש בבור, אני כבר לא נחשב פושע. זה שיטה אחד אומרת. וחד אמר מי שימסר לו דוליו. זאת אומרת, מי שאני אמסור לך את המכסה של הבור. אבל אם אני משאיר אותו רק להשתמש, זה עוד לא מספיק, שתיהם חייבים. אם אני משאיר אותך להשתמש ואני הולך, אני עדיין חייב. מתי אני אהיה פטור? רק עד שאני אמסור לך את המכסה. אז הגמרא מסבירה, כתנאי, אולי נגיד שהמחלוקת פה שרבא ורב יוסף, שמורים בשם רבא חנה, זה תלוי במחלוקת תנאים בברייתא שמה. למדנו במחלוקת בברייתא, כתוב שם ככה, מדלה מים מן הבור. בן אדם שואב בדלי מים מן הבור, זה נקרא מדלה, הוא שואב בדלי מים מן הבור. הוא בא חברו, מגיע שימון שהוא שותף איתו במור, ואמר לו ככה, הנח לי, ואני אדלה מים. אז כתוב פה שיטת חכמים, כיוון שהניחו משתמש, רגע שהנחתי לשני משתמש, פטור, הראשון פטור, זה דברי חכמים. רבי אליעזר בן יעקב אומר, היא שימסור לו דוליו, הנה מחלוקת תנאים ממש למחלוקת הזה. עכשיו, ומה היא כמפלגה? מה הטעם של המחלוקת? אז אומרת הגמרא למחלוקת הידועה של ברירה. אומרת הגמרא, אם יש ברירה או אין ברירה. רבי אליעזר בן יעקב סבר, יש ברירה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו סומרים, מה רבי אליעזר בן יעקב סומר? שהוא רק יהיה פטור רק אם שימסר לו את המכסה שלה הזה. למה? כי הוא סובר יש ברירה. אנחנו יכולים לסמוך עכשיו על מה שיתברר בעתיד. אז בגלל שיתברר לנו זמן ההשתמשות של כל אחד, זה יוצא שכל אחד כבר משתתף בבור, כל אחד, החלק שלו יהיה קנוי לבד. יש ברירה, אני אומר שעוברה הדבר למפרע, זה שמתי שאני השתמשתי, אני לבד ארחאי, מתי שאתה השתמשת, אתה לבד ארחאי. ואז יצא שאי מידידי כממלא, ואי כמידידי כמלא. זאת אומרת, שמירת חלק של כל אחד מוטלת עליו בפני עצמו. הראשון לא נפטר רק באופן שאני הולך ומוסר לך את כיסוי הבור, אז פה אני אומר כאילו אתה נהיה שומר על החלק שלי, כי אני אתן לך את המכסה.
מעביר לו את הבעלות.
אבל אם אין מכסה, אני אומר כל אחד החיים, כי מה זה יש ברירה? יש ברירה עובר הדבר, הרי שתינו קנינו באותו טאבו. מה זה אומר? האם זה 100% של שתינו? או שאני אומר לו, מתי שכל אחד משתמש עובר אדם מפריע, שאותו רגע זה אך ורק שלי. אז אם אני אומר יש ברירה, אז כל אחד החיים על שלו בלבד, אז יוצא שזה שאני הולך, אני עוד לא נפטר מהחיות. מתי אני נפטר מהחיות? שאני אתן לך את המקצה, אני אומר, הנה, אתה נהיה שומר על ה-50% שלי. אבל שיטה אני אומר, אין ברירה. יוצא זה 100 של 100. אם זה 100 של 100, אז מתי, אז הרגע של... אז יוצא רבנן סברי, אין ברירה. אז בגלל שעכשיו זה לא מבורר מתי ישתמש כל אחד, אז הבור שייך לשתיהם ביחד. עכשיו, כל אחד יש, כמו שרשי מסביר פה יותר בעומק, אני אסביר את זה יותר מהר, כי אנחנו רוצים כבר לגמור. אז כל אחד בחלק של החבר שלו נחשב כאילו שואל. אם אני אומר אין ברירה, אז אם זה שואל, אז הרגע שאני מניח לשני להשתמש, אז זה כמו ככל שואל, וכל שואל אני אומר שאני חייב בשמירה, ולכן אני שאלתי לך להשתמש, אז השני, רק השני חייב, והראשון פטור. ככה הגמרא מסבירה רבי אליעזר בן יעקב ורבנן. כן, רש"י דיבור מתחילה מדי כמלא קרא. אז לפי השיטה שאני אומר לפי רחמים, ולא ושני שואל על חלקו של ראשון שיהיה כולו מוטל עליו לשומרו. אם כך אם יזיק, שניהם חייבים, אבל אם עשר לו את הדלי, נעשה איזה שומר שגם לך לעשות טוב. אבל אם אני אומר, אין ברירה, אז יוצא שלא מבורר כל אחד מתי ישתמש. אז יוצא שכל אחד משתמש לבד, כשהוא לא פה, יוצא שואל. אז כשאתה משתמש לבד, אז אתה חיי לבד על כל החלק. זה פשוט. עכשיו, הוא אמר רבונה, ואז דו רבי יעקב וחכמים שנחלקו פה, אם יש ברירה, אין ברירה, אז דו לטעמי הוא במסכת נדרים הידוע, דתנן יש משנה במסכת נדרים הידוע, השותפים שנדרו הנאה זה מזה, רוב אנשים היו שותפים, עשו נדר שכל אחד לא ייהנה מהשני. אז לפי שיטת חכמים אני אומר, חכמים סוברים, אין ברירה. אז אם אני אומר אין ברירה, אז אני אומר שאף אחד אסור לו להיכנס לחצר, אסורים להיכנס לחצר, למה? כי כל אחד יוצא, זה 100 של 100. 100% יש לנו פה שטח המרובע הזאת, זה 100% של רובן לשומן. יוצא שאם רובן אסור לנות משום השם מרובן, אז כל פלטה שאתה בוסע, אתה נהנה מהשני. עד לכן אסור. אבל אם אני אומר יש ברירה, יוצא לא. שאני משתמש, זה 100% רק שלי. זה נקרא יורר הדבר שזה רק שלי. כל המאה, כשאני יוצא והוא משתמש, או שאפילו אנחנו ביחד, אני פה והוא פה, אז הבלטה שלו זה 100%. אז יוצא שאם אני נכנס כרגע, אז אני 100% רק שלי. אז לכן זה המחלוקת, זה נקרא יש ברירה. שונה לא אמר מזה, אסור אני אכנס לחצר, רבי יעקב אומר, זה נכנס, רשוי יותר שלו, מה הייתה מפליגה? רבי יעקב סבר, יש ברירה, אז לכן אפשר לחלק את הבעלות, לכן אמרו שיכולים להיכנס. עיל נפשי עיל ועיל נפשי עיל, ורבי נם סברי, אין ברירה. עכשיו, אז אותו מחלוקת שנחלקו במסכת נדרים, שם זה המחלוקת המקורי שלהם, אותו דבר פה יצא, שאם אני אומר, רבי יעקב סבר, יש ברירה, אז לכן יוצא עד שימסור לו את הדלי, אם לא כל אחד נחשב שואל. והוא אומר, לא, מספיק למסור, כי הוא אומר, אין ברירה. עוד הלכה שמסירת הדלי. אמר רבי אלעזר, המוכר בור לחברו, האדם הולך, אתה הולך, צביקה, יש לך בור, אתה מוכר את זה לחבר שלך, כיוון שמסר לו דוליו, הרגע שמסרת לו את המכסה של הבור, קנה, כל לוקח קנה את הבור. שואלת, מה היחידה בי? מתי ואיך מסירת הדלי עוזרת לקניין? אם בקספה, אם הוא קנה את הבור בקניין כסף, אז נקנה בקספה. הרי קרקע אתה יכול לקנות בכסף שטר חזקה. אז אם הוא שילם לך כסף על הבור, לא צריך לעשות שום דלי. הכסף לבד הוא קנה. היא בחזקה, מה זה חזקה? עצם שהוא משתמש בבור, אז נקנה בחזקה, לא קשור למכסה. מתרצת הגמרא, לעולם מדובר פה שהוא רוצה לעשות קניין, איזה קניין הוא רוצה להקנות אותו בחזקה. אבל מה? בחזקה, הוא בוא אלה ממה לה, הוא חייב להגיד ללוקח, בשביל יעזור החזקה, גם בזמן שהמוכר לא רואה את המעשה החזקה, אז מה הוא חייב להגיד לו? לחזק וקני. זה הלכה ידועה, נראה בבטרה, שם זה כל... זאת אומרת, בזמן שהוא נוכח שם, לפי המפרשים בשוק, אם אני נוכח שם, מוכר, בזמן שהוא עושה את החזקה, לא צריך להגיד לו. אם אני לא נוכח, אני בבית שלי והבור שם נמצא מלא בטר, ואני לא רואה את החזקה, אז פה חייב להגיד לחזק וקני. אז פה, הרגע שמסרתי לו את הדוליו, זה יוצא, וכמו שמסר לו דוליו, כמנדה אמר לי, לחזק וקני, ולא צריך להגיד את זה מפורש. עוד קטע קטן, אבל זה כבר... יהיה לנו שבת שלום לברוח כשהצום יתהפך, הימים היום בתורת השם יתהפך לששון לשמחה, יהיה צום כאן.